כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, האם הגעתו של קולומבוס לאמריקה גרמה בסופו של דבר לשינוי האקלים? או במילים אחרות, האם האירופאים שגילו את אמריקה גרמו למותם של יותר מ-50 מיליון מקומיים עד כדי זה שהטמפרטורה בכדור הארץ ירדה? מיד כל הפרטים. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות, אני דודו ארז, והיום מציינים ברחבי העולם את יום דרווין. התאריך נבחר על פי יום ההולדת של דרווין, 12 בפברואר 1809, אבל זה לא רק יום ההולדת ה-210 שלו, אלא יום שבו נהוג להזכיר את תרומתו של דרווין למדע, לדבר על תיאוריית האבולוציה או תורת האבולוציה ועל חשיבה מדעית בכלל, ולכן איתי באולפן ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור אריאל ג'יפמן, שלום לך.
בוקר טוב דודו.
טוב, אנחנו נדבר איתך על דרווין, האם הוא היה מדען או נוכל, בדרך כלל בתוכניות שמנגישות מדע, צריך לייצר פרובוקציה, אז אתה לא כועס עליי.
לא כועס.
האם הוא היה הראשון שדיבר על אבולוציה? מה, זה היה רעיון שלו או שלו? ספוילר קטן, מתברר שלו. נדבר על עיקרי תיאוריית האבולוציה, האם זה עוד קורה? האם אנחנו עדיין ממשיכים להשתנות? האם מדובר בתחום מחקר פעיל ועצמאי עד היום? ומדוע יש עדיין התנגדות גדולה לתיאוריה הזו או לתורה הזו? ונדבר על אבולוציה מכיוונים אחרים. האם החזק שולט או שורד, איך זה שיש בטבע דוגמאות לכך שהחזק עוזר לחלש? וגם נדבר על אבולוציה וחלל, המין האנושי מתקדם בצעדי ענק לעבר מגורים בחוכבי לכת אחרים. האם החיים בחוכבי לכת אחרים ובחלל זה משהו שעשוי להשפיע על האבולוציה שלנו? אגב, אם אתם רוצים להעמיק בנושא, מכון דוידסון לחינוך מדעי, עמותת מדע גדול בקטנה ומרכז אין רנד בישראל, מקיימים היום ברחבי תל אביב יפו הרצאות ופעילויות בנושא האבולוציה. חלקן מועברות בשידור חי בדפי הפייסבוק של מכון דוידסון ומדע גדול בקטנה. זה שווה לכם לראות אם אתם לא מצליחים להגיע לשם פיזית, לצפות בהרצאות האלה באמצעות הפייסבוק. האורח שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכנית דיג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. יום דרווין. כמקובל, אסוציאטיבית לקשר את תורת האבולוציה לפתיח של הסדרה היועיה המיתולוגית מהחינוכית. כן, אני התחלתי רגע לפני שפתחנו את המיקרופון, שאלתי אותך מדוע קוראים לזה תורת ולא תיאוריה, כי אני יודע שבמדע יש תיאוריות, אבל אמרת לי שזה בסדר לקרוא לזה גם תורת האבולוציה, לא? או שבעיקר זו תורה.
למילה תיאוריה יש איזושהי משמעות מורכבת יותר ממה שרוב האנשים מבינים אותה. כשאנשים שומעים את המילה תיאוריה, הם חושבים שאיזשהו רעיון שעוד לא הוכח. אבל במדע, כשמדברים על תיאוריה,
כמו שאומרים, בתיאוריה כזה, כן, נכון.
אבל בדרך כלל כשמדברים במדע על תיאוריית האבולוציה, תיאוריית היחסות, תיאוריית הכבידה, אז מדובר לא ברעיון אחד, אלא באוסף רעיונות, מה שבעברית נכון יותר לקרוא תורה. אז אנחנו מדברים על תורת היחסות ולא על תיאוריית היחסות. באותה מידה אנחנו צריכים לדבר על תורת האבולוציה ולא תיאוריית האבולוציה, כי זה לא רעיון אחד, זה אוסף של רעיונות, אוסף של עובדות, אוסף של תת דיסציפלינות, תת נושאים בתוך התחום המאוד רחב ומאוד מורכב שנקרא תורת האבולוציה.
טוב, אז לא יאמן, אבל דרווין עדיין עולה פה ושם, לא רק אצלכם אנשי המדע, אלא גם בשיחות סלון, כי אנחנו יודעים שתורת האבולוציה זה משהו שהוא לא פעם הופך להיות נושא לשיחה. כן, לא, האם הוא ברא, האם כך זה נוצר וכו'. בוא נתחיל מההתחלה, ובסופו של דבר נגיע גם להתנגדות לתורה הזו. מי היה דרווין? האם הוא היה הראשון שהגה את רעיון האבולוציה? כי זה רעיון לא אינטואיטיבי. זאת אומרת, צריך להבין אותו, ואז הוא הופך להיות אינטואיטיבי.
אז
איך זה קרה? מי הוא היה?
מי הוא היה? דרווין היה בן למשפחה עמידה, לא אצילים, אבל בהחלט בן לבורגנות הגבוהה, שהייתה לו ילדות מוגנת, משפחה עשירה. שלחו אותו כמו כל בן למשפחה עשירה ללמוד לימודים מועילים, הוא הלך ללמוד רפואה, לא הסתדר, הוא הלך ללמוד דת, להיות כומר, לא הסתדר, ואיפשהו בשנות ה-20 של חייו הוא הפך להיות מעין בחור כזה שמסתובב ואין לו בדיוק עתיד ברור ואין לו מקצוע ברור.
היפסטר, קוראים
היפסטר,
לזה.
כן, מיני היפסטר
מוזר
ימינו,
כזה.
עם, מפונק, עם סניקרס.
ומצחיק, כובע הפוך.
כן. והוא היה חובב טבע, הוא היה אוסף חיפושיות, הוא היה מדבר עם כל הזואולוגים של אותו הזמן. וכינן בראשו הרעיון של לצאת למסע מסביב לעולם, אבל לא הייתה לו באמת דרך לעשות את זה.
אבל הוא היה איש מדע במהות?
הוא לא היה איש מדע במהות, הוא היה איש טבע, חובב טבע.
אהב להתבונן.
איש שדה, בדיוק, איש שדה מה שהיינו מכנים היום. ואז במקרה לגמרי נקרתה בדרכו ההזדמנות להצטרף לספינת מסע, לספינת מחקר, שאמורה הייתה למפות את חופי דרום אמריקה. ה-HMS ביגל המפורסמת
כן,
כיום.
כן, הביגל, נכון, כן.
והוא הצטרף בכלל לא במעמד של חוקר טבע, אלא במעמד של החבר של הקפטן, כי הקפטן הוא היחיד מהמעמד הגבוה שנמצא בספינה, ובגלל שהוא לא יכול לשבת לבד 4 שנים, אז שולחים איתו עוד מישהו שידבר איתו. אז הוא יצא רשמית בתור המלווה של הקפטן, קפטן פיצרוי,
ושוב, לא מדובר באיש מדע שערך שהניסוי מדעי על פי הפרוצדורות המדעיות, אלא היפסטר מוזר שבא לסתובב, להתבונן.
עכשיו דרווין שנה את הספינה, הוא שנה את הים, ובכל הזדמנות הוא ירד מהספינה, והלך להסתובב, אז הוא הסתובב בדרום אמריקה, ופחות או יותר היה קובע עם הקפטן, טוב, בעוד 3 חודשים, אני אמשיך בדרך האדמה, אתם תמשיכו בים, וניפגש בוולפרייזו בהמשך. ובדרך הוא עשה תצפיות גיאולוגיות, ואסף צמחים, ואסף מאובנים, ואסף בעלי חיים, ולאט לאט התחילו להתגבש במוחו כל מיני רעיונות. מקובל לומר שהרעיונות התגבשו ממש כשהוא היה ביגל הפגוס, שזו הייתה אחת התחנות האחרונות של הספינה.
כי מה הוא ראה שהוריד לו אסימון?
לא ברור בדיוק מה הנקודה שבה ירד לו אסימון, כמו שאומרים. זה כנראה קרה מאוחר יותר, אחרי שהוא חזר כבר לאנגליה והתחיל לעבור על כל הממצאים שלו. אבל בגלפגוס הוא ראה מגוון מאוד עצום, שהיה ברור שהמגוון הוא לא אקראי. שיש מינים מסוימים שנמצאים ב-1, גלפגוס זה קבוצת איים עם מספר איים, שכל אחד מהם טיפה שונה מכל אחד מאחרים. והוא גילה שיש אוסף של מינים של בעלי חיים וצמחים, בעיקר ציפורים שייחודיים לכל אי. ושם הוא התחיל לשאול את עצמו שאלות של למה זה ככה. איך המינים נוצרו כפי שהם נוצרו, לא איך הם נוצרו, זה הגיע מאוחר יותר. למה המינים מפוזרים כפי שהם מפוזרים? למה באי אחד יש מינים מסוג כאלה ובאי אחר יש מינים אחרים?
שוב, אז הוא התבונן רעה את המציאות, ואז אמר, אוקיי, מה מסביר את העובדה שהפיזור הוא כזה?
עכשיו, כנראה הרעיונות, ההסברים התחילו להתגבש אצלו בשנים הראשונות אחרי שהוא חזר לאנגליה. אז הוא חזר לאנגליה, התחתן עם בדודה שלו, היה הון משפחתי, הוא בעצם לא היה צריך לעבוד למחייתו אף פעם, הייתה לו אחוזה כפרית,
אז הנה מצאנו את היתרון מאוד גדול, כשאתה לא צריך לעבוד, אתה יכול לעסוק בהתבוננות, במסקנות, אם כן...
וזה משהו שכיום אי אפשר לעשות, אבל אז אפשר היה לעשות.
יש כאלה שיש להם דירות, ויש היום גם כאן כל מיני אנשים.
כן, כן, אז מי שיש לו...
לא משהו שמות.
מי שיש לו דירה מהמשפחה...
אבל אני לא יודע אם יש לו... מי שיש לו כמה דירות היום הולך ומסתובב בעולם, ואיכשהו רוקם לעצמו תורות. אבל... בסדר, אבל אנחנו מפרגנים, לא, כי זה מדהים שהוא באמת, ככל הנראה, היה סקרן מאוד, במנותק.
הוא היה סקרן מאוד, הוא היה מסודר מאוד, ובמשך 30 השנים הבאות, או יותר בעצם, עד מותו, הוא ישב ועבר על חומרים שהוא אסף, והיה בקשר עם כל מיני חוקרי טבע אחרים, והוא ישב וחשב, הוא עשה גם ניסויים אצלו בחצר, עם יונים, כל מיני ניסויים אחרים בגיאולוגיה ניסויית ודברים כאלה, והוא בעצם... ישב וחשב ופיתח רעיונות. רעיון של מה שאנחנו מכנים כיום, הברירה הטבעית, האבולוציה של דרווין, כנראה עלה אצלו די מוקדם, אבל לקח לו קרוב ל-20 שנה עד שהוא פרסם את זה, בסופו של דבר.
למה? אגב, באיזו דרך הוא פרסם? כי הוא לא היה איש מדע מובהק, לא?
הוא היה, הוא הפך להיות איש מדע מוכר. אוקיי. אז למרות שלא הייתה לו אף פעם משרה באוניברסיטה, והוא לא היה דוקטור, הוא היה מיסטר דרווין, עדיין הכיר אותו, העריך אותו, הוא היה אחד מחוקרי הטבע המוערכים בזמנו, כי הוא פרסם הרבה מאוד ספרים קטנים, הרבה מאוד עבודות קטנות, ויש טענה שגם אם הוא לא היה מפרסם את תורת האבולוציה, הוא עדיין היה נחשב אחד לחוקרי הטבע הגדולים של המאה ה-19. הוא עבד על בלוטים, שזו קבוצה של סרטנים קטנים שחיים צמודים לסלע בים, הוא עבד על ברירה מלאכותית של יונים, הוא עבד על יצירה של שוניות אלמוגים, כלומר הוא עבד על הרבה מאוד נושאים שונים, הוא היה באמת איש אשכולות. הרעיון האבולוציוני כנראה הוא היסס בגלל שזה היה מהפכני כל כך, בגלל שהוא פחד ממה אנשים, הוא חשש מה אנשים יאמרו, הוא חשש מהתגובה של הממסד הדתי.
זהו, כבר אז כמובן כבר שהייתה אז, התנגדות
כבר אז.
לרעיון כזה, מיד נבין גם מה הוא, זאת אומרת, מה התורה, מה הטריק שלה.
בסופו של דבר הוא פרסם את הרעיון במאמר קצר, שהוא פרסם ביחד עם חוקר נוסף שישב אז באינדונזיה של היום, אלפרד וואלס, שכנראה הגיע לאותם רעיונות במקביל, ודרווין היה במצב שאו שאני מפרסם עכשיו, או שוואלס לוקח את התהילה, ודרווין היה בן אדם מאוד צנוע, ובהתחלה הוא בכלל לא רצה לפרסם, אבל חבריו לחצו עליו, אז התפרסם, בעצם הוקרה במפגש של החברה הלינאית המלכותית, החברה המדעית בלונדון, הוקרה המאמר של דרווין וואלס, ואז דרווין ישב ובמרץ רב כתב בשלושה או ארבעה חודשים, אני חושב, את הספר, The Origin of Species by Natural Selection, מוצא המינים דרך הברירה הטבעית, ששם הוא מפרט בפרטי פרטים את הרעיון, עם הסתגויות, עם דוגמאות, עם הניסויים שהוא בעצמו עשה, וזה הפך להיות הספר עד היום, שנחשב אולי ספר הביולוגיה החשוב ביותר בהיסטוריה.
רגע לפני שנבין מה מהות התורה הזו, מה היו התגובות לתורה שהוא פרסם?
התגובות היו מעורבות. מצד אחד, התלהבות עצומה, כי התורה שהוא פרסם פתאום סדרה הכל. כל מיני דברים שלא היו ברורים למה דברים הם כפי שהם, פתאום דרווין נתן לכל הסבר אחד יפה, וכמובן, מצד שני, הייתה התנגדות גדולה. כי בוא, אולי עכשיו הזמן להגיד סוף סוף מה בעצם הוא אמר.
אוקיי, אז מהי תורת האבולוציה?
מה תורת האבולוציה?
האם האל פועל באמצעות כל מיני מוטציות מוזרות? קח את זה מכאן.
אז קודם כל, המילה אבולוציה לא מופיעה בספר של דרווין. הוא מופיע במשפט האחרון, מופיע הפועל evolved, אבל לא בדיוק במשמעות שאנחנו משתמשים בה היום. המונח אבולוציה הוא מונח שמאוחר לדרווין בקצת, בשנים ספורות.
אוקיי.
לדרווין היו שני רעיונות מהפכניים, שבעצם רק אחד מהם היה שלו. הרעיון המהפכני באמת הוא שמינים משתנים. כלומר, שמין, species, בעל חיים מסוים, אורגניזם מסוים, אינו קבוע ואינו זהה למה שהוא היה מאז ומעולם. וזה הרעיון,
שזה כבר מעניין ומהפכני.
זה כבר מהפכני, וזה דווקא לא הרעיון שלו. זה רעיון שעלה 50 שנה מוקדם יותר.
אם כן, הוא גנב רעיונות. הוא לא גנב רעיונות. פרשת השיר הבסקי, תן לנו להנגיש את המדע בהגזמות.
דרווין, כמו שאמרתי, היה בן אדם כל כך צנוע, והוא נתן קרדיט על כל,
אתה סתם מגן עליו כי אתה חבר שלו.
נכון.
אוקיי.
אין ביולוג שלא מעריץ את דרווין בצורה כזו או אחרת.
לא, מעניין, כן, הוא היה באמת צנוע.
הוא היה באמת צנוע, כשקוראים את הכתיבה שלו, הוא תמיד מתנצל ותמיד נותן קרדיט לאנשים אחרים. אז הרעיון שמינים משתנים הוא רעיון של למארק, של ז'אן בטיסט דה למארק, חוקר צרפתי 50 שנה מוקדם יותר.
שזו כבר הנחת תשתית מאוד גדולה לתורה הזו. כבר הנחת תשתית. כן.
עוד בן אדם שדיבר על רעיונות אבולוציונים לפני דרווין, היה דרווין, ארזמוס דרווין, סבא של צ'רלס דרווין.
כן.
שגם הוא העלה בערך באותו זמן כמו למארק, את הרעיונות האלה שהעולם משתנה. שהעולם כיום אינו בדיוק כפי שהוא היה. ברור היה כבר אז שיש מאובנים של חיות שהיו פעם ונכחדו. אבל okay. התחושה תמיד הייתה שיש בעלי חיים, הם נכחדים, ואז okay. נבראים בעלי חיים חדשים, והם נכחדים ונבראים בעלי חיים חדשים. לא היה רעיון של המשכיות. אז רעיון ההמשכיות בטבע הוא רעיון של למארק. רעיון מאבק המינים, מה שאנחנו מכנים כיום, הוא רעיון של ארזמוס דרווין, של דרווין הסבא.
עסק משפחתי?
החידוש הגדול של דרווין, מה שהוא הכניס לסיפור, הוא בעצם קשר את כל הכתבות ביחד, זה רעיון הברירה הטבעית.
הברירה הטבעית. טוב, אז רגע לפני שנדבר על העניין של ברירה הטבעית, אז הבנו ש... הוא התבסס על משהו שלא הוא הגע, וזה העובדה שמינים ככל הנראה משתנים. זה לא שמין, כפי שאמרת, עם מין אחד אז זהו, ונברא מין חדש, אלא מה שאנחנו רואים היום הוא תולדה של איזשהו תהליך ושינוי. אבל מהי ברירת המינים, או הברירה הטבעית? מיד נדבר על זה, נשמע שיר ואז. בבקשה. שלום לכם. האם הגעתו של קולומבוס לאמריקה גרמה בסופו של דבר לשינוי האקלים? או במילים אחרות, האם האירופאים שגילו את אמריקה גרמו למותם של יותר מ-50 מיליוני מקומיים, ובסופו של דבר הובילו למיני תקופת קרח? עם השאלה הזו ניסו להתמודד חוקרים מיוניברסיטי קולג' לונדון, ועל פי המחקר שפורסם ב-Quaternary Science Reviews, התשובה היא כן, מותם של המקומיים מרעב וממחלות חדשות שהאירופאים הביאו איתם ליבשת החדשה עבורם, בסופו של דבר הובילו לירידת הטמפרטורה בכדור הארץ. אנחנו רוצים לברר מה הקשר בין מותם של מיליונים לבין שינוי האקלים וירידת הטמפרטורה. שלום לפרופסור הדס אהרוני, מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם, בית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אז קודם כל, אם תוכלי לסרטט או ללמד אותנו מה הקשר בין מותם של עשרות מיליונים, מעל 50 מיליוני מקומיים, לבין קור או ירידת הטמפרטורה.
בהחלט. אנחנו ניקח את זה לקונטקסט קצת יותר רחב של הגורמים המעורבים בשינויי אקלים.
מעולה.
ואי אפשר שלא לפתוח ולומר, הנושא המדובר והחם יותר תרתי משמע, החם ביותר תרתי משמע, הוא הנושא של ההתחממות הגלובלית עקב עלייה בריכוזי גזי חממה. וההנחה הבסיסית היא שהאדם מאז המהפכה התעשייתית בפליטה גוברת של גזי חממה גורם להתחממות. ופה אנחנו הולכים הרבה יותר אחורה. המאמר הזה שהזכרת הוא מאמר ריוויו המבוסס על מאות מחקרים קודמים ומנסה להבין האם לאדם יש גורם בשינויי אקלים או טרום המהפכה התעשייתית. והטיעון הוא מאוד מעניין.
אוקיי, מעניין מאוד. אז שוב, פה מחפשים באמת, האם בני האדם באמת שינו, פגעו, תלו איך מגדירים את זה, באקלים עוד לפני המהפכה התעשייתית, והטענה היא שכן.
הטענה היא שכן, וזה גורם אחד מעורב. אז קודם כל נדבר ישירות על אותו גורם, והטענה המרכזית היא שבאותה תקופה, שדרך אגב היא כ-100 שנים קודמת לתקופת הקרח הקטנה באירופה, בסוף המאה ה-17, פה אנחנו מדברים על סוף המאה ה-16, ראשית המאה ה-17, האירופאים מגיעים לאמריקה ומביאים איתם חיידקים, מחלות, וגורמים לתמותה של הערכה היא כ-90% מהאוכלוסייה. האוכלוסייה הגדולה הזאת באמריקה פיתחה חקלאות כדי להתקיים. והחקלאות הזאת, כדי לקיים אותה, דבר ראשון, הסירו את היערות הטבעיים, את הצמחייה הטבעית של האזור, כדי לפתח חקלאות. ובשיטות החקלאות שהם פיתחו, השתמשו הרבה מאוד, למשל, גם בשריפה. שיטות שמכירים מאוד בחקלאות בדרום מזרח אסיה, באפריקה, שורפים את השטח כדי להכינו לנטיעה או שתילה חדשה. Okay. ועל ידי כך שחיסלו את הצומח הטבעי, פיתחו חקלאות של האזור, שינו את מאזן הפחמן, את קליטת עודפי פחמן CO2 למשל, על ידי צמחייה, פחות צמחייה. וברגע שהייתה פגיעה כל כך קשה באוכלוסייה עקב החיידקים, ו-90% מהאוכלוסייה חוסלה, מהר מאוד, במיוחד באותם אזורים שחלק גדול מהם הם אזורים טרופיים, הצמחייה מתפתחת מחדש. ניטשות הקרקעות, אין חקלאות, כי האוכלוסייה מתה, ולכן מתפתחת צמחייה מחדש. והצמחייה החדשה הזאת קולטת עודפי CO2, ולמעשה מקטינה את ריכוזי CO2 באטמוספירה. וכתוצאה מכך, אם יש לנו פחות CO2 באטמוספירה, זהו גורם מסוים לקירור קטן. בערך הערכה היא כ- 0.15 מעלות כתוצר של הגורם הזה.
אז זהו, זה
הוא
נשמע...
לא גורם יחיד.
אבל זה נשמע מאוד לא משמעותי, לא פעם, בערך עשירית או בערך יותר, אבל הרבה פחות ממעלה, זה משהו שהוא משמעותי.
בקנה מידה גלובלי זה כן. משמעותי כן. מאוד. אנחנו מדברים על התחממות מאז המהפכה התעשייתית ועד היום בסדר גודל של קרוב למעלה סך הכל. כך ש-0.15 מעלות באותה תקופה קצרה זה בהחלט משמעותי ברמה הגלובלית. בואו נזכור שכשאנחנו מדברים על תקופת קרח קטנה, אנחנו מדברים על התקררות מאוד גדולה, ופה הגורם הוא גורם טבעי, כתמי השמש, באזורים מסוימים. ברמה הגלובלית ההתקררות גם שם היא פחות מחצי מעלה. וכשאנחנו מדברים על קטסטרופה למאה ה-21, כן. אנחנו מדברים על התחממות של הערכות הן, אנחנו רוצים שזה יהיה פחות משתי מעלות, להגיע למעלה וחצי, כנראה שנגיע ליותר משתי מעלות, וזה קטסטרופה ברמה גלובלית.
כי
כך ששינוי כזה הוא בהחלט
מעלה,
משמעותי.
כל תזוזה של מעלה, אנחנו שמענו את זה בדרך כלל בהקשרים של התחממות של מים וכו', זה משהו שעשוי להוביל למוות של מינים, נכון? דיברנו גם על הלבנת אלמוגים ואין ספור תופעות, ממש שינוי שקטנטן עבורנו, בני האדם. הוא משנה מאוד את הטבע.
הוא שינוי סביבתי מאוד גדול, והוא גם שינוי אקלימי מאוד גדול, כי הוא יכול לשנות את מערכת הרוחות, ומכאן את דפוסי מזג האוויר. וההנחה היא... אחת הבעיות המרכזיות היא ההקצנה במזג האוויר, שהיא תוצר של שינויים שהם גם מעשה ידי אדם, אבל לא רק. מה שצריך לזכור שבגללו הוויכוח הוא כל כך גדול, שבמנגנון הזה של השינוי האקלימי מעורבים הרבה מאוד גורמים, גם טבעיים וגם מעשה ידי אדם, מה שאנחנו קוראים אנתרופוגנים. וכשהם מעיצים אחד את השני, התוצר הוא מאוד מאוד חמור. לכן אי אפשר לזלזל גם בתרומה של המרכיב האנתרופוגני, גם אם המרכיב האנושי הופך את זה לכיוון השני. אבל... הוא לא מבטל את זה לחלוטין.
עכשיו, אולי באמצעות הסיפור הזה נוכל ללמוד על, 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 על מה נכון לעשות כדי לבלום מעט את ההתחממות הגלובלית. זאת אומרת שאם אנחנו נשקם יערות וכולי, אז אולי באמת נצליח להוריד את הטמפרטורה ולאזן אותה.
מה שאנחנו צריכים לעשות, והפתרון הוא בהרבה מאוד מישורים. כללית מדובר על שני כיוונים. כיוון אחד הוא מה שאנחנו קוראים mitigation, או מיתון, או ריסון של פליטות גזי חממה, כדי להקטין את אותם ריכוזים של גזי חממה שאנחנו פולטים, שגורמים להתחממות למעשה, שמונעים את ההתקררות היעילה של הכדור.
אז בואי תפריטי לנו את זה למשהו אופרטיב. כשאנחנו מדברים על צמצום של גזי חממה, ואנחנו שומעים את הביטוי הזה הרבה מאוד פעמים, למה הכוונה היא לגדל פחות בקר, לא לנהוג במכוניות? זאת אומרת, איך אפשר לצמצם את גזי החממה?
למשל, לעבור לאנרגיה נקייה. להשתמש פחות באנרגיה מזהמת, כמו תחנות כוח שמבוססות על פחם, כן. ועל דלק, ואפילו על גז, ולעבור לשימוש רב יותר באנרגיית שמש, ואנרגיית כן. רוח, ואנרגיית נקיות נוספות שקיימות כיום. זו דוגמה, לחסוך חיסכון של כל אחד מאיתנו. והצד הנוסף שציינת הוא הגברה ופיתוח של... צמחייה שקולטת עודפי CO2. ומחקר מעניין שנמשך כבר שנים רבות ממכון ויצמן בהובלתו של פרופסור דן יקיר, המחקר הזה הראה מאוד יפה איך פיתוח של יערות קולט עודפי CO2, והפיתוח של היערות בעיקר בשלבים הראשונים כשהם צעירים, קליטה של CO2 היא יעילה יותר, ואני מחזירה את זה למחקר שעליו התכנסנו כאן הבוקר לדון בו,
כן.
מיד לאחר אותה תמותה רצינית, התחדשות היערות, התחדשות הצמחייה, כשהצמחייה הזאת היא חדשה, יכולת הקליטה שלה של עודפי CO2 הייתה יעילה יותר, ולכן היא עזרה לאותה התקררות שלכאורה נשמעת קטנה, אבל בהחלט יש לה... השפעה גלובלית. וואו. והדבר הזה יערות פיתוח צמחייה לצד שינויים בפעילות האדם בהחלט יכולים לעזור כמו גם מה שאנחנו קוראים הסתגלות לשינוי, פתרונות שיביאו להסתגלות לאותם שינויים אקלימיים. אבל הסתגלות לא פותרת את הבעיה, אלא רק מאפשרת להתמודד ולחיות איתה. ולכן מה שאנחנו רוצים זה מיתון, okay. ריסון של גזי חממה.
אנחנו מודים לך על השיחה הזו ועל הקישור לנקודת הזמן שאנחנו חיים בה היום. אני מודה לך. פרופסור הדס סהרוני מהחוג לגיאוגרפיה וסביבת האדם מבית הספר לסביבה ולמדעי כדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. תודה לך.
תודה ויום טוב.
רק נחזור על עיקרי הדברים. בסופו של דבר, המחקר טוען שהגעתו של קולומבוס לאמריקה זה משהו שגרם למוות של מעל 50, בערך 54 מיליוני אנשים מקומיים שמתו לא רק בעקבות מלחמות, אלא בעיקר בעקבות מחלות חדשות שהאירופאים הביאו איתם ליבשת אמריקה. אבל המוות של אותם מיליונים גרם לשדות שלהם, לחלקות החקלאיות שלהם להיהרס, ואז הצמחייה צמחה מחדש באזורים האלה, והטמפרטורה של כדור הארץ ירדה מעט. טוב. זה מאוד מעניין. אנחנו חוזרים לפרופסור אריאל צ'יפמן, אנחנו מדברים על יום דרווין, היום אנחנו חוגגים יום הולדת 210, כן, יום הולדת 210 לדרווין, עיקרי תורת האבולוציה. אמרנו אחת, מינים זה דבר משתנה. בעלי החיים שאנחנו רואים הם תולדה של שינוי, או תהליך, או התפתחות כלשהי.
נכון.
זה אחת. ואז הזכרת את העניין של ברירה.
זה המנגנון, והחידוש של דרווין זה היה לתאר את התופעה בצורה טובה יותר ולהציע למנגנון, והמנגנון גם כאן, דרווין נסמך על רעיונות קיימים, אבל הוא מחבר אותם, מכוון אותם, משנה אותם כדי שיתאימו למציאות הביולוגית. הרעיון מתבסס במידה רבה דווקא על רעיונות מעולם הכלכלה של מלתוס. הרעיון של מלתוס הוא העולם הכלכלי, החברה האנושית לא יכולה להחזיק את כל האנשים, אף פעם אין מספיק משאבים לכולם, ולכן לא כולם יצליחו לשרוד. אז דרווין לוקח את זה לעולם הביולוגי, והוא אומר שכל אורגניזם, כל בעל חיים, כל צמח, תמיד מעמיד יותר צאצאים משיכולים לשרוד. אם יש הבדל בין הצאצאים ביכולת שלהם לשרוד, יש להם תכונה מסוימת שמאפשרת להם לשרוד בצורה טובה יותר, להשיג מזון בצורה טובה יותר, להתחמק מטורפים, להעמיד בעצמם יותר צאצאים, אז טריוויאלי, אותם צאצאים שיכולים לשרוד בצורה טובה יותר, ישרדו בצורה טובה יותר. כלומר, הרעיון הוא פשוט מאוד.
אבל הרעיון הוא שאפשר להעמיד צאצא שיש לו תכונה שהיא משופרת בהכרח? זאת אומרת, איך זה עובד?
אז דרווין לא נכנס עדיין למה ש... מה שהזכרת קודם, למוטציות. מבחינתו של דרווין, שונות היא דבר קיים. הוא לא מדבר בכלל מאיפה מגיעה השונות. הוא לא מדבר על גנים חדשים, כי הרעיון של גנים מופיע רק 50 שנה מאוחר יותר. הוא מדבר על שונות בתכונות בתוך האוכלוסייה. חלק מהצאצאים מתאימים בצורה טובה יותר לסביבה.
יש לי שלושה ילדים, ואחד מהם יודע להתחמק מטורפים בצורה טובה יותר, והוא מהיר יותר, רץ מהר יותר, הסיכוי שלו לשרוד גדול יותר.
נכון. עכשיו, זה טריוויאלי, אבל מה החוכמה הגדולה? שהוא אומר שהיכולת הזו לרוץ מהר יותר היא יכולת תורשתית. ולכן גם הצאצאים שלו יוכלו לרוץ מהר יותר. כלומר, אותה תכונה שאפשרה לו לרוץ מהר יותר ולהתחמק מטורפים,
תמשיך הלאה.
ועם הזמן, באוכלוסייה, במין, אנחנו נמצא יותר ויותר פרטים שרצים מהר.
כי מי שישרוד הוא בהכרח מי שיצבור יותר ויותר נקודות או תכונות טובות.
אז הרעיון הדרוויניסטי בעצם מתבסס על שני נדבחים. אחד זה הרעיון הזה של הברירה הטבעית, שהוא טריוויאלי. ברגע שחושבים עליו, בכלל אי אפשר להתאמת איתו, כי הוא כל כך ברור מאליו. והנדבח השני הוא נדבח של שינויים לאורך זמן. כלומר, שהשינויים האלה מצטברים לאורך זמן, מינים משתנים ומינים חדשים מופיעים. והשם של הספר, The Origin of Species, מוצא המינים, הוא הרעיון המהפכני, שמינים חדשים מופיעים עם הזמן, או מינים הופכים למינים אחרים עם הזמן, בגלל ההצטברות של אותם שינויים קטנים, שהם תוצר של ברירה טבעית.
מין חדש הוא תוצר של אוסף של תכונות טובות שהשתמרו.
נכון.
זהו.
ושוב, זהו.
לא טענה גנטית, ולא מוטציות, ולא האומת, ולא זה. הוא דיבר על תכונות, האמת, זה יותר אינטואיטיבי אפילו.
נכון. עכשיו, כל הכניסה של גנטיקה ומה זה גן ואיך גנים משתנים ומוטציות וכל זה, זה כבר המאה ה-20. זה 50 שנה מאוחר יותר.
אבל האם הוא טען, הרי, מה אנשים מתקשים לעכל? את העובדה שמייצור חד תאי, בזכות, אתה בעצם מציב פה כמה כללים, של תכונה, שיפור וכו' שעוברת הלאה, האם זה מסביר את העובדה שמתא אחד שצף באיזו ביצה נוצר לא פתאום, אלא
אנחנו
במהלך...
אנחנו חוזרים לפתח של היועיה.
נכון, בדיוק, בדיוק. נכון, שאגב מתחיל מהמפץ הגדול. מדבר כזה, אנחנו מגיעים לאדם, או קוף פתאום עובר... זאת אומרת, את הקפיצה הקוונטית הזאת, את זה אנשים מתקשים להקל. זאת אומרת, אם היינו רואים קוף שרץ לאט, והאחיו היה רץ מהר יותר וכו', אז אוקיי, אבל איך, זה ציפור, והוא קוף, והוא בן אדם!
אז כאן נכנס אלמנט הזמן. ואלמנט הזמן הוא האלמנט הפחות אינטואיטיבי.
יכול להבין את אלמנט הזמן בתחום הריביות בבנקים שכבר אין. אבל, כן.
אבל תחשוב כמה ריבית קטנה מצטברת להרבה מאוד הבדל בכסף לאורך זמן.
זה היה כיף במסע בזמן, היא ניסה לעתיד ונפקיד כסף, וואו.
פה אתה מדבר על שנים בודדות, עשרות שנים. עכשיו תחשוב אם נכנסנו לדימוי הריבית.
אז מה
תחשוב היא... על ריבית של 0.001% על פני מיליוני שנים. אז אם יש לכם מכונת זמן, אתה כבר יודע מה לעשות איתה.
נכון.
ללכת ולהפקיד בבנק בין מיליון שנה, שני שקלים בריבית של 0.01%.
לגהץ בעתיד.
אבל זה בדיוק הרעיון
הדרוויניסטי. כי זמן נשמע כמו קיצור דרך של מדענים, להגיד למישהו, סתום את הפה. התא הזה, הצפרדע, הפכה להיות אדם, כי עבר מספיק זמן.
ועבר מספיק זמן. עבר הרבה מאוד זמן, ומאוד קשה לנו אינטואיטיבית לתפוס סקלות זמן כאלה. הרעיון של מה שמכונה באנגלית Deep Time, זמן עמוק, זה אחד הרעיונות הכי לא אינטואיטיביים במדע.
גם מה, גיאולוגים... מה יש בזמן העמוק הזה ש...
אנחנו מתקשים לחשוב על סקלות זמן כאלה. אנחנו יכולים לחשוב תפיסתית כבני אדם על שנים, על עשרות שנים. מיליוני שנים זה לא משהו שנתפס אצלנו באינטואיציה. ואם אנחנו מדברים על תהליכים אבולוציוניים שערכו עשרות ומאות מיליוני שנים, זה משהו שאנחנו יכולים לחשוב עליו מתמטית. אבל להבין מה זה באמת אומר... כחשיבה יומיומית זה משהו שמאוד קשה. אבל אם אתה עושה את המתמטיקה, דיברנו על הריביות של 0.01%, תחשוב שהסיכוי של פרט להצליח הוא 0.5% יותר משל פרט אחר. אבל אתה מסתכל על אוכלוסייה לאורך מאות דורות ואלפי דורות, כן. התכונה הזאת תשתלט. כיום, אחד הדברים שאנחנו מבינים, ודאווין לא הבין וגם לא הבינו לפני 20 או 30 שנה, זה מה המשמעות של אותן תכונות ברמה הגנטית. כלומר, אנחנו יודעים למפות ברמת ה-DNA, ברמת הגן הבודד, מה באמת משתנה כדי להוביל לתכונה מסוימת, ואנחנו יכולים לעקוב אחרי שינוי של גנים לאורך זמן. וזה ההבדל בין מחקר רבולוציוני של היום למחקר רבולוציוני בזמנו של דרווין.
וזה מסביר את העובדה שציפור, את השוני האדיר הזה בין המינים, שאגב חיים זה לצד זה. זאת אומרת, נכון. זה לא שהיה יצור אחד שהשתנה והשתפר כל הזמן וכל השאר מתו.
נכון. בעלי חיים, האבולוציה מתרחשת בדרך כלל באוכלוסייה קטנה שמתפצלת מאוכלוסייה המקורית. בוא נחזור לסיפור שדיברנו עליו קודם, של יבשת אמריקה.
כן.
זה דימוי שאני אוהב להשתמש בו. אנשים שואלים, רגע, אם נגיד עופות יצאו מהזוחלים, איך עדיין יש זוחלים?
כן, זה הטיעון הראשון.
זה הטיעון
הראשון.
בוא ניקח דיון אחר. מאיפה הגיעו רוב בני אדם שחיים בצפון אמריקה? רובם הגיעו מאירופה. נכון? איך זה שעוד יש אנשים באירופה?
היו, נשארו.
חלק עברו לצפון אמריקה, והפכו לאמריקאים, אבל חלק נשארו באירופה ונשארו אירופאים. כמובן, יש גם הלא חזור.
ככל הנראה גם באמת השיפור הזה הביא ליתרון, אבל גם מה שהיה מספיק טוב נשאר.
נכון.
אז
היו זוחלים שנשארו זוחלים, וקבוצה מסוימת בתוך הזוחלים, פיתחו סדרה של תכונות, שנתנה להם יתרון בסביבה מסוימת, והם הפכו למין חדש, ועם הזמן המין הזה התפצל עוד הרבה מינים. אבל זה לא אומר שמי שהיה קודם נעלם.
נכון.
כלומר, האבולוציה מתרחשת בדרך כלל בקבוצות קטנות שמתפצלות מתוך הקבוצה העיקרית, או מפיצול של קבוצה לשני ענפים שכל אחד מהם הולך לכיוון אחר.
אנחנו נעצור כאן, אבל עדיין נמשיך באותו כיוון. תורת האבולוציה מתבססת על העיקרון שהחזק שורד והחלש לא. למרות ששוב, כפי שאמרת, זה לא בהכרח.
זה לא תיאור מדויק. זה תיאור נפוץ, אבל לא מדויק.
נכון. וכן, זה חידוד חשוב. אנחנו אבל מנסים למצוא אולי בג בתורה של דרווין באמצעות דיון על אלטרואיזם. או על עזרה הדדית של בעלי חיים אלו לאלו, והאם זה נחשב למשהו שהוא נוגד את הרעיון של סלקציה. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אייל פריבמן, אנטומולוג, חוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה, המכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. שלום לך.
שלום.
טוב, האם יש בטבע דוגמאות למצב שבו לא רק החזק שולט, אלא החזק עוזר לחלש?
כן, אז באמת, אני אוהב להציג את הפרדוקס הזה ככה, איך החזק שולט, אבל צריך רק כדי לדייק, נגיד, מי שמתאים יותר לסביבה.
נכון, זו נקודה מאוד חשובה, באמת, אתה צודק מאוד וחשוב להדגיש אותה.
הוא זה שישרוד.
כן,
ואז הציפייה, כמו שאמרת, זה שפרטים שונים באוכלוסייה ידאגו לעצמם, ולא יבזבזו זמן, ובטח שלא יהיו נדיבים ויתנו, נגיד, מהאוכל שלהם לזולת. אז עזרה לזולת זה משהו שהוא נראה נוגד את הרעיון של דרווין, ודרווין בעצמו הוא הבין את זה, הוא כתב ש... במבט ראשון, זה נראה כאילו התופעה כזאת, אם יש דבר כזה בטבע, ואפשר להתווכח על האם יש באמת אלטרואיזם בטבע, זה נראה שזה משהו שנוגד את הרעיון של הברירה הטבעית. איך יכול להיות? הרי אני צריך להעביר את הגנים שלי לדור הבא, אם אני עכשיו אעזור למישהו אחר, אני אעזור לגנים שלא לעבור לדור הבא, וכל העסק לא יעבור.
מה אני מרוויח מזה? הטבע הוא מאוד אנוכי.
אנחנו מצפים לחוק הג'ונגל, שהטבע הוא אכזרי, וכל אחד דואג לעצמו, ושורף,
קפיטליזם קלאסי.
כן. ואז באמת אנחנו, דרווין מביא את הדוגמה של הנמלים. דרווין בילה הרבה מאוד שעות בדרום אנגליה, מסתכל על מינים מסוימים של נמלים שריתקו אותו. נמלים מאוד מיוחדות, אבל הבעיה היא כללית לכל סוג של נמלה, איך יכול להיות שהפועלת, שהפועלות בבקן של נמלים, לא מטילות ביצים, לפעמים הן עקרות לגמרי, והשחלות שלהן בכלל לא מגיעות לבגרות מינית, והמלכה היא זאת שמטילה ביצים. אז איך יכול להיות שבאבולוציה התפתחה חיה כזאת, שהיא עקרה, ואין לה שום יכולת להעביר את הגנים שלה לדור הבא, והיא נראה שהיא מאוד מצליחה. בטבע אתה רואה הרבה נמלים, נכון? כל מקום שאתה הולך,
כן, מעניין.
אלפי נמלים.
שרוב הנמלים, אתה אומר, לא מעבירות את הגנים שלהם, הלאה.
הן עקרות לחלוטין, לא כולן. יש מינים שהפועלות מסוגלות להטיל ביצים, אבל הן בכל זאת לא עושות. הן לא מטילות ביצה כל ימי חייהן. איך ייתכן שיתפתח יצור שלא מעביר את הגנים שלו לדור הבא? נכון. הוא אמר שבמבט ראשון נראה שזה שובר לגמרי את התיאוריה של הברירה הטבעית. אבל הוא לא רק העלה את הפרדוקס, אלא הוא גם הציע פתרון לפרדוקס הזה. ובעצם הרעיון זה שהפרט עצמו לא מעביר את הגנים שלו אלא קרובי המשפחה שלו, ואז הברירה הטבעית פועלת לא ברמת הפרט אלא ברמת המשפחה. וזה משהו שהוא כבר כתב בספר בזמנו. היום אנחנו קוראים לזה ברירת שערים, או kin selection באנגלית, זה המונח המקובל. הוא לא קרא לזה ככה,
לא אכפת לי מהפרט בהכרח, אלא משהו קצת יותר כללי ברמה הגנטית. משפחה.
תראה, בעצם כן, נמלים זאת משפחה. אמא והבנות שלה. והפועלות שהן לא מטילות את הביצה בחיים, הן לא יעבירו את הגנים שלהם לדור הבא באופן ישיר, אבל דרך האחים והאחיות שלהן, שהאחים שלהם יוצאים ומזדווגים עם מלכות חדשות, והאחיות שיהיו להן שיהיו מלכות חדשות, הם בעצם יעבירו את הגנים לדור הבא, ואז העבודה הקשה של הפועלת תורמת להצלחה של הגנים שלה באופן עקיף דרך קרובי המשפחה שלה. זה נקרא ברירת שערים. דרך קרובי המשפחה הגנים בעצם מצליחים אבולוציונית. וזה לא רק נכון לנמלים, אפשר לראות את זה בכל בעל חיים שיש בו חברתיות במידה כזו או אחרת. הנמלים זה דוגמה מאוד קיצונית ומרשימה, אבל כמובן גם יש את הדבורים, דרווין גם כתב הרבה על דבורים, אבל גם בכל בעל חיים שהוא לא כל כך חברתי, כן, תיקח את היונקים, ביונקים יש הרבה בעלי חיים חברתיים במידה כזו או אחרת, כולל אותנו, ואיך התפתחה החברתיות הזאת, אנחנו חושבים שזה ההסבר, שבעצם דרך הצלחה של קבוצות עם קרבה משפחתית ביניהן, הגנים שמאפשרים עזרה הדדית הצליחו מבחינה אבולוציה.
אני מוכרח לשאול שאלה שהיא מעבר לנושא עצמו, האם יש מינים שעוזרים למינים אחרים לגמרי? זאת אומרת, יש, טוב, למרות שיש סימביוזה כמובן בטבע וכו', את השאלה מה כל מין מרוויח, כן. אבל יש תופעות כאלה?
זה באמת, אני חושב שמה שאתה מדבר עליו זה בעצם מה שנקרא סימביוזה.
כן,
יש
נכון.
כל מיני סוגים של סימביוזה, כל מיני צורות של סימביוזה. סימביוזה זה לאו דווקא תמיד כזאת מערכת אידילית, כמו שאנחנו חושבים ששני הצדדים נהנים, לפעמים צד אחד נהנה יותר והשני פחות, לפעמים כן. בכלל לא, ואז רק צד אחד מרוויח, וכמובן יש את המקרים של פרזיטיות, שצד אחד מרוויח והצד השני נפגע, ויש אין סוף דוגמאות לזה.
מעניין.
וכן, גם בין מינים יכולה להתפתח, יכולות להתפתח כאלה מערכות של עזרה הדדית. אנחנו מכירים הרבה דוגמאות יפות לזה.
טוב, אנחנו מודים לך על השיחה.
וגם שם אנחנו חושבים שהברירה הטבעית בעצם מעודדת את ה... גנים בשני המינים, אבל זה משהו שקורה בשני מינים במקביל, צריך להיות איזשהו תיאום.
מאוד מעניין, ואתה אומר שזה באמת לא בג בתורת האבולוציה, כל העניין הזה של מבנה אחר חברתי.
מה שיפה בספר של דרווין, ואריאל הזכיר את זה קודם, מה שיפה בספר של דרווין זה שהוא לא סתם אמר, הנה זה הרעיון, זה ההסבר שלי, ופרסם את זה, אלא הוא כתב ספר ארוך וגדול ומאוד מקיף, שבעצם החלק של הספר ש... שמסביר את העיקרון של הברירה הטבעית, זה רק הפרקים הראשונים, והוא היה יכול לעצור שם. ובעצם רוב הספר, יותר מחצי מהפרקים, שכל ההמשך של הספר, זה כל מיני דיונים, הוא ממש קורא לזה objections to the theory, מביא כל מיני אתגרים, של איך התיאוריה שלי יכולה להתמודד עם אתגר כזה, אתגר... כי באמת היו לו הרבה שנים לשבת ולחשוב על זה, עד שהוא...
טוב, הוא חזק כנראה גם חלק מהטיעונים, אתה אומר, נגד התיאוריה.
אז זה אחד הטיעונים שהוא בעצם מביא נגד עצמו, הוא אומר, איך יכול להיות שהתפתחה נמלה? זה לא הגיוני. ואז הוא עונה, והוא גם מעלה את הבעיה, את הפרדוקס כביכול, וגם מציג את הפתרון.
אני מודה לך על השיחה הזו, דוקטור אייל פריבן, אנטומולוג וחוקר אבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה. תודה לך.
תודה, להתראות.
ואנחנו עוברים לפינת הקיימות שלנו, שלום למנכ״ל קיימה, מרכז התכנון ועיצוב בקיים המעצב, יאיר אנגל, שלום לך.
שלום וברכה.
אם כן, אנחנו מדברים על אבולוציה, ואתה אומר שהשלב הבא באבולוציה שלנו זה שנהפוך לפלסטיק, לא מתקלה. לא.
לפי דעתי כבר הפכנו.
מזמן.
כן, זה כבר שלב חדש. לא מדברים על זה, זה די סודי.
אבל אנחנו כן רוצים לעסוק באבולוציה, אבל של החקלאות, נכון?
של מקורות המזון שלנו.
מעניין.
אז מה שאני רוצה לדבר עליו, אנחנו הזכרנו את זה כמה פעמים פה, אבל אולי להיכנס לזה קצת יותר לעומק, לנושא של חקלאות עירונית. אז זהו, לפני 67 שנה,
כן.
באדר 1952, פרסם שר החקלאות הרביעי, לוי אשכול, הוא פרסם מכתב, קול קורא, לכל התושבי מדינת ישראל, הוא כתב שאני קורא לכם, לכל התושבים בעיר ובכפר, בשכונה ובפרוור, לגשת מיד לאיבוד כל חלקת קרקע בסביבתכם, לזורעה ולשוטלה ירקות, שעות הפנאי של כל בני המשפחה יספיקו לכך. משרד החקלאות והמועצות המקומיות מוכנים להושיט לכם מלוא עזרתם בעצה והדרכה, בהמצאת שתילים וזרעים וחומרים אחרים, פנו מיד אליהם כל אחד ביישובו. הגינה תעניק תנובתה וברכת האדמה כי תעלה על שולחנכם, תמנע מעקרת הבית ומהציבור כולו מצוקת העמידה בתור. זה בזמן של הצנע.
כן.
כן. עכשיו, הגיעו המון המון אנשים לישראל, ולא היה מספיק תפוקת מזון. מאז הגיעו עוד יותר הרבה אנשים. האוכלוסייה שלנו גדלה מאוד בישראל, בניגוד להרבה
כן,
מדינות אחרות.
כן, אבל למדנו לייצר מזון באמצעות הורדת האיכות שלו, לא?
זה שיטה, זה קודם כל, זה שיטה אחת מצוינת. דבר שני, אנחנו...
שומן מוקשה ולעשות מזון מפלסטיק.
אתה צודק, ואנחנו מייבים.
גם נכון, כן.
מייבים ממדינות אחרות.
וצריך לגדל.
כן, אפשר פשוט לייבא מדינות אחרות. אופס, אבל כאילו, אם יש בעיה עם המדינה האחרת, למשל, מתיחות מדינית, עם טורקיה, או...
עוד שזה מפריע גם ליחסים כלכליים, הרבה פעמים...
מפריע.
שונאים וכו', אבל כשזה כסף, אז הכל טוב.
יש בזה, קודם כל יש, אנחנו צריכים להבין שאנחנו באיזשהו אי, כן? ואנחנו לא יכולים להסתמך כולנו על, בביטחון התזונתי של מדינת ישראל, בלייבא okay. את כל האוכל מבחוץ.
מעניין, את רוב המזון שלנו, חיטה וכולי, אנחנו מייבאים? מעניין.
אני חושב שחיטה את הרוב אנחנו מייבאים, אני לא יודע בדיוק את, ה, כן, את המספרים האלו.
האם נצליח ש... להסתדר לבד?
זהו, אבל בהמשך למה שדיברה פה קודם הדוקטורית מבית ספר לימודי הסביבה פורטר,
okay.
אנחנו חווים שינויי אקלים, ויש משברים של חקלאות בכל מיני מקומות. פתאום אין
נכון.
משהו מסוים. עכשיו, דווקא את הדברים האלה אפשר לגדל במקום. עכשיו, יש לזה יתרונות אחרים. חוץ מחשיבה על מצבי קטסטרופה, שאתה צריך להזין את עצמך, שזה בהחלט משהו שיכול לקרות. אבל ביום-יום, לגדל בעצמך את המזון, יש לזה המון המון משמעויות.
אבל זה משהו שהוא פרקטי? זאת אומרת, אני יודע
שאתה... קודם כל הוא פרקטי.
אתה אוכל לגווניה וכאלה, לגווניה הבאה אתה צריך לחכות שנה, לא?
אני, תראה, אם אתה מגדל, אז זהו. אז אפשר לגדל על הגג, אפשר לגדל בגינה. למשל, בערים של הערים שלנו הן לא צפופות כמו הערים של אירופה. יש כמעט מכל, מסביב לכל בית גינה. הגינות האלה הרבה פעמים הן בעיקר שירותים ציבוריים של חתולים. אפשר היה לטפח את הגינות האלה בצורה מאוד מאוד משמעותית.
ושל בליינים באזור.
בליינים באזור, כן.
אל תעשה הנחות לבני אדם.
זה מדשן. יש בזה דישון. עכשיו, מה שאני אומר זה שהסיפור הוא, שאתה כן יכול לגדל, אתה לא חייב לגדל 100%, זה לא הכל או לא כלום, אבל הרעיון הזה, כן. הוא, יש לו המון המון יתרונות. יתרון אחד, זה שילדים יודעים מאיפה אוכל מגיע. ואפילו יודעים לעשות,
לגדל אותו. מאיפה הוא צריך להגיע.
מאיפה הוא צריך כן. להגיע. אתה יכול לשלוט בדישון שלו, אתה יכול לשלוט בחומרים שאתה שם בפנים, בטח שאתה יכול להחליט לא לרסס, כן? עכשיו, אתה יכול, יש טכניקה למשל שנקראת הציץ פטיל. לוקחים, יש, מלמדים איך לעשות את הדברים האלה, אפשר אפילו ללמוד את זה באינטרנט, יש, אפשר לקחת קורסים, אני תכף אני אסביר יותר על העניין הזה, אבל אפשר לגדל בתוך הדלעים האלה של פלסטיק, של, שמגיע טחינה וכאלה, דלעים של 16-20 ליטר,
כן.
אפשר לגדל בזה שיח עגבניות, נגיד עגבניות שרי, זה יכול לתת הרבה מאוד, זה לא ממש צריך לחכות שנה, זה שיח שנותן כל הזמן מזון. עכשיו, ברור שאתה לא יכול... על גג של הבית שלך, אם אתה לא משקיע בזה מאמץ, לגדל את כל המזון שאתה צריך.
דווקא נשמע תחביב נחמד.
אבל אתה יכול, זה בהחלט תחביב נחמד, וזה מאוד מאוד חינוכי, מאוד מלמד. שאפשר לעשות את זה גם בחצרות, אפשר לעשות את זה על קירות אנכיים, שזה כמובן טיפ-טיפה יותר מסובך. והזכרנו פה כבר בעבר, יש כל מיני שיטות גידול אחרות, הידרופוניקה, שזה גידול על מים, ואקואפוניקה, שזה מערכות סגורות שמגדלים דגים ו צמחים בבת אחת. עכשיו, זה נשמע נורא מסובך, אבל אני חושב שכאילו מכיוון שאנחנו משתמשים בטכנולוגיה, למשל, של סמארטפונים, ויודעים איפה לרכוש את הטכנולוגיה הזאת, בדיוק באותה צורה אפשר לרכוש גם טכנולוגיות אחרות.
אנחנו מקבלים עכשיו גם גולשים שלנו, שמהירים שאולי גם שווה לקצר את הדרך בין החקלאי לבין הצרכן וכו'.
השיגו אותי, כן.
ודאי.
אנחנו מדברים על... המרחק שמזון עושה, זאת אומרת, אם אתה מייבא אותו...
לא חייבים לעבור דרך תאגידי ענק וכולי, אם היה קשר ישיר כמובן.
הרעיון של יצירה של קהילות מקומיות, שיש את המזון הזה עכשיו, אנחנו לפעמים אנחנו יכולים ללכת לסופרמרקט ולקבל, לקנות תפוח עץ, אחד ליד השני עומדים תפוח עץ, אחד ממטולה, והשני מארצות הברית. ההבדל ביניהם 12,000 קילומטר. שזה די מדהים, והם עולים אותו דבר, זאת אומרת, אנחנו יכולים להעדיף את זה.
ויש מחיר כמובן לשינוע.
יש, המחיר הוא אדיר. עוד דבר נוסף.
אתה יכול להעיר אם אתה רוצה פרופסור אריאל צ'יפמן.
יש גם עניין של בזבוז.
כמובן.
ברגע שאתה מגדל משהו בעציץ בחצר שלך או במרפסת שלך, אתה כותף את מה שאתה צריך.
בדיוק.
אתה כותף את הארבעה עלי בזיליקום שאתה צריך לסלט הזה, ולא קונה צרור בזיליקום שלם, שאחרי זה נרכב במקרר השבוע.
אז יש פה הרבה פחות בזבוז מזון. עכשיו, יש בשבוע הבא נפתח קורס כזה בתל אביב.
כן.
שפותח אותו, אני חושב שזה הקורס היחידי שכרגע קיים, בחור בשם אייל אנגלמאייר. וזה כבר הקורס ה-19, והוא ממש מלמד אנשים איך לעשות את זה. אפשר לחפש את זה באינטרנט, למצוא את זה.
לגדל עגבניות בבית.
לגדל ירקות, לא רק עגבניות, אפשר לגדל חסה. יש דברים שיותר קל, פחות קל, אבל הוא ממש מלווה אישית את האנשים איך לגדל את זה. אם אתה מכיר, יש גם על הגג של דיזינגוף סנטר, חווה של גידול.
לא, אני מכיר שם חניון, אבל תודה. אז אנחנו בעוד 10 שניות יוצאים למבזק,
בקיצור,
אתה מוזמן להישאר איתנו. כן. תודה רבה לך, יאיר אנגל המעצב. מבזק, ומיד חוזרים לעוד שעה שתעסוק, גם בדרווין, להתראות.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, אנחנו שעה שנייה של שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום מצוין ברחבי העולם יום דרווין. פרופסור אריאל צ'יפמן, אני שמעתי שאתה אומר דאווין, נכון?
כן.
זה המדויק יותר?
כן, זה האנגלית.
אם כן, יום דאווין, התאריך נבחר על פי יום ההולדת של דאווין, 12 בפברואר 1809. זה אומר שהוא חוגג יום הולדת 210. איש צנוע, לא בהכרח החל את דרכו כאיש מדע, אבל סקרן, בא ממשפחה עמידה, מה שאפשר לו להסתובב ולבהות ולהתבונן, ובסופו של דבר הוא הגיע למסקנות שהיממו את אנשי המדע וגם הפך לאחד כזה. היום כמובן נהוג להזכיר את תרומתו של דאווין למדע, לדבר על תורת האבולוציה ועל חשיבה מדעית בכלל. פרופסור אריאל צ'יפמן שנמצא איתנו, הוא מלווה את השידור, הוא ראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית בירושלים. אנחנו נמשיך לדבר על עקרי תורת האבולוציה וגם אולי על האבולוציה שלנו בני האדם, האם זה עדיין קורה כפי שנהוג לומר, והאם המגורים של בני האדם בעתיד בחלל יהיו הדבר הבא גם מבחינה אבולוציונית. אגב, אם אתם רוצים להעמיק בנושא, מכון דוידסון לחינוך מדעי, עמותת מדע גדול בקטנה ומרכז אין רנד בישראל, מקיימים היום ברחבי תל אביב יפו הרצאות ופעילויות בנושא אבולוציה, וחלק מהפעילויות יעברו בשידור חי בפייסבוק. בעמוד של מכון דוידסון ומדע גדול בקטנה, אז שווה לכם גם לצפות וגם להתעדכן. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לויקר וליטליטי אמירן, על הביצוע הטכני די ג'י אלון מקלר. תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם בצעות היישומון החינמי כאן אודי. אבל בסוף השעה הקודמת נכנס לכאן המעצב ומנכ״ל קיימה, מרכז לתכנון ועיצוב מקיים, יאיר אנגל, שמציע לנו את השלב הבא באבולוציה החקלאית שלנו, וזה אומר לגדל פירות וירקות בבית שלנו.
או על הגג שלנו, או בחצר שלנו,
טוב,
בעיר.
אתה אומר, לא תמיד יש לנו חצר וגג.
אז כמו שאמרתי,
בסלון.
ברוב המקרים, גם בסלון אפשר, כן? יש לנו מקומות. אם תסתכל על...
גם הגג של הבניין עצמו, אתה אומר.
כן,
כן נכון.
עכשיו, לא צריך, זה לא הכל או לא כלום,
כן.
וזה עובד. מגדלים היום, יש חוות חקלאיות עירוניות בברוקלין, בפריז, בכל הערים הגדולות, וגם בתל אביב יש חווה חקלאית
אבל מי יכול לבוא ולקטוף שם את העגבניות?
ברוב המקרים זה חוות פרטיות, שאנשים גידלו את זה בתור עסק שלהם, וזה מכניס כסף. עכשיו, במקום להביא את כל המזון מקילומטרים, הם מוכרים למסעדות שבתוך הבניין. זה קורה בדיזינגוף סנטר.
כן.
על הגג מגדלים מזון, טרי, בריא ומאוד מאוד זמין. עכשיו, העניין הוא...
מעבירים אותו לרשתות של המזון המהיר, קומה למטה.
לא, אבל למסעדות שהן קומה מלמטה. וזה הרבה יותר, זה באמת מגדיב. אתה יכול באמת לצרוך כמה שאתה צריך, וזה נוסע 200 מטר במקום אלפי קילומטרים. הנקודה הנוספת היא שזה לא הכל או לא כלום. אפשר להתחיל לגדל כל מיני דברים, להבין, להתחבר לעניין הזה. היום אנשים לא יודעים יותר את הפרקטיקה, הם לא נוגעים בזה. כל המחקרים שעושים היום, אם ללכת רק לעוד נקודה קטנה, להזכיר אותה. באזכור אחד, המגע הזה באדמה, ההסתובבות בטבע, היום בכל מיני מדינות באירופה, רושמים את זה בתור מרשם לתרופה נגד דיכאון.
כן, דיברנו באמת. להסתובב 90 דקות ביום, להתהלך בטבע, או באיזה פארק, זה משהו שממש שקול.
עכשיו העונה להיות בחוץ.
כן, להיות בחוץ. מעניין, זה משהו שבאמת מרגיע.
ומאוד מאוד קשה להיות בסמארטפון, שהידיים שלך מלאות בוץ. ילדים מאוד מאוד נהנים מזה, גם מבוגרים נהנים מזה, זה פשוט כיף. זה חלק מהעניין הזה, וזה מחבר אותנו, מביא אותנו למזון. אתה תשמור על הירקות והפירות האלה, תאכל אותם, תתנסה בדברים האלה הרבה יותר מאשר משהו שקנית
מעניין.
בסופר וזרקת אותו. אפשר עוד להמשיך לדבר על זה הרבה,
ודאי. אבל
נחתוך פה.
אנחנו עוצרים כאן, כי אנחנו רוצים לחזור לאבולוציה.
תודה
רבה ליאיר אנגל, מעצב, מנכ"ל קיימה ומרכז לתכנון ועיצוב מקיים. ואנחנו ממשיכים לחגוג כאן את יום דרווין עם פרופסור אריאל צ'יפמן. הזכרנו את עקרי תורת האבולוציה. מה היו התגובות לפרסומים של דרווין?
אז כמו שאמרתי קודם, התגובות היו מעורבות. מצד אחד, הרבה מאוד התלהבות בקהילה המדעית, ובקהילה האינטלקטואלית בכלל. זה הפך להיות הספר שכל משכיל בריטי חייב לקרוא. אני לא זוכר את המספרים המדויקים, אבל המהדורה הראשונה של 1,000 או כמה אלפי עותקים נמכרה בתוך שעות. וזה הפך להיות הספר שכולם קוראים וכולם מדברים עליו.
כבר אז אנשי הדת או הקהילה הדתית...
אבל כבר אז אנשי הדת הביעו התנגדות.
אז בוא נדבר על ההתנגדות הזו, שאני חושב שעדיין באופן... שוב, אני לא אומר אבסורד, אבל עדיין יש איזו אי נוחות או איזשהו מתח בין אנשים שחושבים, אגב, שצריך בכלל לאזן בין, או שצריך להכריע בין הגישות, כי אנחנו יודעים ש... כפי שבזמנו פרופסור לייבוביץ' אמר, מדע לך למדע, דת לך לדת. אבל אנשים רוצים להכריע בין הגישה הדתית, הבריאה כפי שהיא מופיעה בבראשית, לבין האבולוציה. עד היום.
עד היום. ההתנגדות היא מורכבת, היא מכמה דרכים, מכמה סוגים שונים.
כן.
אז יש את ההתנגדות המקורית, הדתית, באמצע המאה ה-19, כשדרווין פרסם את הספר שלו, אז הרבה מאוד אנשים עדיין היו בתפיסה דתית-ליטרליסטית. כלומר, מה שכתוב בספרי הקודש זה מה שקרה.
אלוהים אמר, הנה, ציפור, היא נוצרה ציפור, והיא לא משתנה בהכרח. זאת אומרת, לפחות זה לא כתוב שם.
בדיוק. אז יש גם את העניין הזה, וגם את ה... גם אם אתה לא לוקח את סיפור הבריאה כלשונו, עדיין יש תפיסה מאוד חזקה שאלוהים חייב להיות מעורב בהכל, והדבר שהכי הפריע לאנשים אז ומפריע לאנשים היום, זה עיקרון, זה הרעיון האקראי. כי מה שדרווין לא דיבר על זה במפורש, אבל הרבה אנשים אחריו דיברו על כך שהשינויים עצמם, השונות עצמה היא אקראית.
זו נקודה החשובה ביותר, אני חושב, בתורה הזו. כי זה לא אומר שאחד מהילדים שלי פיתח פתאום כנפיים, והוא יכול היה לעוף, אלא מדובר במוטציה
מדובר
בשונות קטנטנה.
אז בואו נדבר קצת על עניין אקראיות.
כן, אוקיי.
השונות כשונות היא אקראית. היא אקראית והיא לא קשורה לתנאי
במקרה,
הסביבה.
במקרה, הוא נולד עם עוד יד.
זה אפילו לא דברים כאלה כך גדולים.
עוד אצבע. עוד ציפורן.
עוד ציפורן. השונות עצמה היא שונות אקראית ביחס לשינויים האבולוציונים. השינויים האבולוציונים הם לא אקראיים. השינויים האבולוציונים הם ברירה מתוך השונות האקראית הקיימת,
כן.
של הדברים שיש להם אבל, משמעות.
אבל כלי העבודה של הברירה הזו זה אקראיות.
כלי העבודה, זה לא כלי העבודה, זה החומר.
זה הבסיס,
זה
כן,
החומר,
בדיוק.
זה החוץ.
חומר הגלם.
כן, אז נכון. הברירה הטבעית היא כלי העבודה, וחומר הגלם הוא השונות האקראית.
אז אתה רוצה להגיד לי שיש היום אנשים שנולדים עם מוטציה כלשהי, והיא עשויה להעניק להם יתרון, ואז בני האדם התפתחו עם...
מאוד נדיר שאפשר להצביע על מוטציה נקודתית שנותנת יתרון מיידי. בדרך כלל השונות האמיתית היא שונות שמצטברת מהרבה מאוד מוטציות קטנות. יש... אבל נדיר למצוא מוטציה נקודתית גדולה.
בקיצור, אני רוצה שתסרטט לי את המרחק בין אדם לאדם שיוכל לעוף בעתיד. מה יסביר את ה...
הרבה מאוד מאוד מאוד.
הרבה מוטציות,
הרבה מוטציות, הרבה שונות, הרבה ברירה, וצריך להיות יתרון לשלבי הביניים.
נכון. אחרת הם לא ישרדו, כן.
אחד ההתנגדויות, אגב, אייל דיבר קודם על זה שדרווין הקדיש הרבה מאוד זמן בספר ל... התנגדויות אפשריות ופתר אותן, אז אחת ההתנגדויות שדרווין מעלה וממשיכים לדבר עליה היום, זה העניין של שלבי ביניים. מה היתרון לחצי כנף? מה היתרון לחצי עין?
ובצדק, כי באמת אם עין לא נוצרת מיד בשלמותה, אז צריך להיות יתרון לכל שלב ביניים.
נכון, ודווקא דוגמה של עיניים היא דוגמה טובה. כי יש עבודות גם תיאורטיות וגם מעשיות שמראות סדרה של שלבי ביניים מנקודה שהייתה בודד שרגיש לאור ועד לעין המורכבת שרואים ביונקים או אצלנו.
שיודעת מכיוון מסוים, ממרחק...
כן, אז אפשר לראות ממש את כל שלבי הביניים, ויש גם מחקרים פרקטיים שאנחנו מסתכלים על טווח השונות שקיימת בטבע, וגם מחקר תיאורטי מאוד יפה, מודל מתמטי, שעבד על העיקרון שדיברנו עליו קודם, של שונות של אחוזים בודדים או חלקיקי אחוז ביתרון ששינוי קטן נותן ליכולת הראייה, והראה שאפשר להגיע מנקודה רגישה לאור לעין מורכבת תוך מספר מאוד קטן של דורות. עכשיו, מה זה מאוד קטן? כמה אלפי דורות. אבל כבר אמרנו שאנחנו מדברים על סקלות זמן של מאות מיליוני שנים. אז מאות מיליוני שנים מתרגם להרבה מאוד, הרבה יותר מכמה אלפי דורות.
תמיד כשמדברים על מוטציות, אז באבולוציה זה דבר טוב, זה דבר מגניב, או החיים שלנו מוטציה זה אומר סרטן, פחות כיף. ולכן,
נכון.
הפער הזה הוא...
הרוב הגדול של המוטציות הוא מוטציות מזיקות.
כן.
והרוב הגדול של השינויים שהם משמעותיים אבולוציונית, הם ניטרלים כשהם מופיעים לראשונה.
מעניין.
כלומר, זה לא מוטציה שפתאום מופיעה כנף, אלא מוטציה שמשנה טיפה את האורך של הזרוע. והזרוע הטיפה יותר ארוכה הזו נותנת יתרון מסוים,
כן.
ואז לחלוטין בלי קשר, הסדרה אחרת של מוטציות גורמת לקסקסים של אותו זוכה להתארך קצת ולתת בהתחלה, קסקסים מאורכים נתנו הגנה מקור. בעצם היו מעין סמיכה. אבל כשהקסקסים האלה נעשו מספיק ארוכים, הם נתנו איזשהו יתרון אווירודינמי, ואפשרו לאותו אורגניזם שבמקביל הזרועות שלו התארכו, גם לדעות קצת. ואז עוד סדרה של שינויים...
זה נשמע, כל המקריות הזאת, האקראיות, זה משהו שהוא קצת מבאס. כי אנחנו מנסים תמיד למצוא את הכוונה מאחורי, למצוא את המאסטר מיינד, את מי שנמצא, את ההיגיון מאחורי, וזה שאתה אומר לנו שהכל זה מין טעויות קטנטנות, שאם אין סוג של השבחה, אפילו בתהליך עצמו, ליצבות, זה קצת, אני מבין למה אנשים...
בדיוק הדברים האלה שאתה מדבר עליהם...
אנשים התבאסו מהם.
ההתבאסות הזו, זו אחת הסיבות, אז דיברתי על הסיבות הרבות להתנגדות לאבולוציה, ההתבאסות הזו היא אחת הסיבות להתנגדות לאבולוציה, כי קשה לאנשים אינטואיטיבית, עם הרעיון הזה שהמון שינויים קטנים ואקראיים, זה לא נשמע נכון. לא ככה הייתי רוצה שהעולם יעבוד.
נכון.
אבל ככה העולם עובד.
מישהו שישב עם רישומים ויסרטט כנף ויגיד, הנה...
אם מישהו היה יושב עם רישומים ומסרטט, למשל, בן אדם, לא היו לנו כאבי גב, כי הסיבה שיש לנו כאבי גב, כי אנחנו מתוכננים רע.
אם כן, אתה יוצא לא רק נגד האל, אלא נגד האבולוציה. מרד באולפן של פרופסור אריאל צ'יפמן נגד כל האסכולות. זהו.
אתה אמרת.
לא מתוכננים לשבת.
מה זה?
אתה אמרת. אבל יש חוקר אבולוציה...
לא יודע, אבל זה נוח לשבת, לא?
לא, זה לא נוח לשבת.
לא נוח לשבת. אנחנו לא מתוכננים לעשות הרבה דברים, כן.
גוף שלנו לא
מתוכננים. אנחנו בנויים לעמידה ולהליכה.
עמידה והליכה.
כן, זה מה שאנחנו הכי טובים בו, אבל גם את זה אנחנו עושים בצורה לא מושלמת, אנחנו עושים את זה בצורה אופטימלית. אופטימלי זה אומר הכי טוב בנתונים הקיימים. אבל יש, התחלתי לומר, יש חוקר אבולוציה
פרנסיס... רגע, אז אולי באמת תהיה מוטציה שתאפשר לחלק מאיתנו לשבת, והשאר לא ישרדו.
אבל תן לי רק רעיון שהתחלתי. חוקר אבולוציה בשם פרנסיסקו איאלה, שבמקורו, בהכשרתו, היה כומר פרנסיסקני. והוא טען, דווקא בהרצאה שהוא נתן באוניברסיטה העברית, וכנראה גם במקומות אחרים, שהבריאתנות היא כפירה באל. למה? כי אם אנחנו אומרים שהאל תכנן את האדם בצורה כל כך גרועה, אז אנחנו יוצאים נגד מושלמותו של האל. זה מאוד, זה תפיסה, זה הפוך על הפוך כזה.
אז בוא תסביר לנו, אתה אומר שעצם, הוא אומר שהעובדה
שאנחנו מתוכננים רע.
מתוכננים לא טוב, זה מוכיח, בהנחה שאנחנו מאמינים שהאל ישב וסרטט ותכנן, ואיזושהי רמה שהוא לא כזה מתכנן מושלם.
לא, זה מוכיח שלא יכול להיות שהאל תכנן.
אה, אוקיי.
אם אנחנו אומרים שהאל מושלם, כן, אם אדם דתי שמאמין באלוהים אומר האל מושלם,
הוא בהכרח יתכנן יצור מושלם?
נכון. והעובדה שהוא תכנן אותנו כל כך גרוע, למעשה תכנן את כל האבולוציה.
כן, אתה יוצא נגד האל ואומר שהוא מתכנן גרוע, אדריכל לא מי יודע מה, בניגוד לאדריכל, רנגל שנמצא כאן.
לא, לא, זה יותר מעצב תעשייתי, שזה באמת המקצוע שלי, אבל יכול להיות שבאבולוציה הוא לא חשב שאנשים ירצו לשבת כל היום.
בקיצור, כולם תוקפים את האל, מה הולך? אוקיי, טוב, אני רוצה לרכז, אנחנו דיברנו פה על הרבה מאוד עניינים, אבל אנחנו בהמשך נתמקד בטיעונים נגד תורת האבולוציה, אבל הגענו כאן לרעיון מאוד מעניין, אתה אומר שגם מי שמאמין שהאל הוא זה שיצר את האדם כך, as is...
לא, מי שמאמין שהאל הוא מושלם לא יכול לטעון שהאל יצר את האדם כי האדם לא מושלם. כלומר, גם בן אדם, גם בן אדם שמאמין באלוהים צריך לקבל את אבולוציה, את האבולוציה כתהליך אקראי.
אחרת, יצור מושלם, ישות מושלמת כמו האל לא הייתה יוצרת או בוראת משהו שהוא פחות ממושלם, ואנחנו פחות ממושלמים.
נכון.
טוב, גם זה טיעון.
אתה נראה ניסה.
לא, זה גם טיעון שזה מאוד מעניין לעסוק גם בצד הדתי של הגישה הזו. נשמע שיר ונתקדם. המין האנושי מתקדם בצעדי הענק לעבר מגורים בחוכבי לכת אחרים. בעשורים הקרובים, ככל הנראה, בני אדם ממש יגור מחוץ לכדור הארץ, בתחנות חלל, זה כבר קורה, בחוכבי לכת אחרים. האם החיים בחוכבים אחרים או בחוכבי לכת אחרים זה הדבר הבא מבחינה אבולוציונית, והאם זה משהו שעשוי להשפיע על האבולוציה שלנו. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור יאיר גליק, מנהל המחקר בחברת ספייס פארמה. שלום לך.
בוקר טוב.
אז איך זה קשור לאבולוציה שלנו? זאת אומרת, האם אנחנו עשויים לפתח מוטציות כדי, למשל, לשרוד בכוכבי לכת אחרים?
אז כבר 30 שנה שיש אנשים באופן קבוע מחוץ לכדור הארץ, ואנחנו רואים שינויים פיזיולוגיים שקורים אליהם.
מה?
כמובן שזה תקופות זמן קצרות יחסית, הארוך ביותר היה שנה ברצף. הדברים הפיכים, אבל אנחנו רואים שעצם השהות בחלל גורמת להם לשינויים, זה חלק דברים די ברורים, שאנחנו יכולים לצפות, למשל הלב פועל אחרת בכבידה אחרת, כל מיני הצטברות נוזלים בעין וכדומה, אבל גם דברים שמפתיעים אותנו ברמה הגנטית, ממש גנים אחרים שפועלים בצורה אחרת אצל אותם אנשים. וברור שכשנעבור לסביבה אחרת, אז בני אדם השתנו, והתפתחו. אולי עניינים אחרים, או בצורה אחרת.
זהו, יודעים לצפות אילו שינויים נעבור?
זה קצת קשה, מכיוון שזה אבולוציה, תהליך שאנחנו לא יכולים לצפות אותו. אנחנו לא יכולים לדעת מה יקרה. יש מחקרים שמנסים לצפות את זה, שמנסים לנתח מה יכול לקרות, אבל הכל בגדר השערות עדיין.
אני מנסה להבין, כפי שאמרת, אנשים כבר היום חיים בתחנות חלל וכו'. איך זה משפיע? הזכרת מעט את השוני אולי בפעילות הלב, מה שקורה אולי בעין. איך מצב של מיקרו-כבידה, או כמעט חוסר כבידה, משפיע עלינו? מעניין, ואז נדבר באמת על השינויים הגנטיים שאולי קרו בקרב אנשים שנמצאים מחוץ לכדור הארץ.
אז באמת החיים במיקרו כבידה, כמו בתחנת החלל, או במשימות אפולו שהיו, משפיעים בכמה מובנים. דבר ראשון, הלב שרגיל להתאמץ הרבה יותר בכבידה, כדי לדחוף את הדם למעלה, בעצם צריך להתאמץ פחות. ולכן אנחנו רואים שיש יותר דם שזורם לחלקים העניינים של הגוף, יש מין התנפחות של הפה לגוף עליון ושל הראש, ולכן גם נוצר לחץ בגלגל העין. יש היחלשות של השרירים. אסטרונאוטים מבלים המון זמן באימונים, כדי לנסות לחזק את השרירים שלהם, שפשוט לא מתאמצים, הם לא עובדים. וזה עדיין לא מספיק, ההתאמלות הזאת.
כי קל יותר לגוף, מה, כי אין כבידה, ולכן הגוף לא צריך להחזיק את עצמו, זאת אומרת, זה כמו להתאמם במכון כושר עם משקולות קלים יותר?
בעצם הגוף, זה מעבר למשקל קל יותר, פשוט הגוף לא צריך את זה. אנחנו משקיעים המון אנרגיה ומאמץ, אנחנו לא מרגישים את זה, אבל בעצם זה שאנחנו מחזיקים את הגוף שלנו עומד, כאשר גם אני מחזיק יד, בצורה נורא נורמלית, אני עדיין מפעיל שרירים, וזה אין, ולכן לכל מיני שרירי שלד וכדומה שמפסיקים לתפקד. זה יותר דומה לא לבן אדם שלא עושה ספורט, אלא יותר תהליכים של הזדקנות, שפשוט השרירים נחלשים, גם שרירי בסיס של הגוף.
טוב, אולי השלב הבא באבולוציה שלנו זה יהיה ניוון, אין מה לעשות.
אנחנו ככה מתנוונים.
זה גם...
אבל... אבל זה באמת מעניין, האם אנשים, נגיד, שיוולדו בחלל, אם זה אפשרי, או בכוכבי לכת קרים, אנחנו מדברים על, למשל, על הירח או על המאדים, שהכוח הכבידה נמוך בצורה משמעותית מכדור הארץ, האם הם בכלל יוכלו לחיות בכדור הארץ כשהם יוכלו לבוא לביקור מולדת?
מעניין. זה יהיה סיוט, בבקשה.
וצריך להבחין כאן בין שינויים שהם שינויים סביבתיים, תגובה לחוסר פעילות, לבין שינוי אבולוציוני. הרי כל השינויים שאתה מדבר עליהם הם שינויים שמתרחשים בבן אדם אחד בזמן שהוא נמצא בחלל, אבל כדי שזה שינוי אבולוציוני, ואני עכשיו מפנטז קצת קדימה, צריך שיהיה שינוי גנטי שיאפשר לאנשים להתמודד בצורה טובה יותר עם אותו חוסר כבידה.
כמו למשל איזה גן ש... אוקיי, אתה מדבר על כבידה, מעניין.
חוסר כבידה או כבידה נמוכה יותר. כלומר, השינוי האבולוציוני יהיה כשיופיעו תופענה המוטציות שמאפשרות, שיעניקו יתרון, ואז לאורך דורות אנחנו נראה איזשהו שינוי בבני אדם שחיים בסביבות של ביקור כבידה, שמתאימים יותר.
לא נותר לפזר אנשים בתחנות חלל ובכוכבי לכת ולשוב אליהם בעוד מיליוני שנים.
זה דרך אגב, אחת שאלות הבסיס ששואלים, נגיד לקראת התיישבות על מאדים, כמה אנשים צריך לשלוח? מה גודל האוכלוסייה המינימלי שאפשר לשלוח כדי לאפשר שם שרידות, ואפשר בעצם לקיים תהליך של התפתחות, אנשים שיוכלו להתמודד יותר טוב עם הסביבת חיים שם.
וואו. טוב,
זה... לשלוח שני אנשים, זה לא יהיה בריא כל כך.
אוקיי, טוב, זה ודאי...
לא הייתי רוצה להיות אחד משני האנשים האלה.
מעורר את הדין.
אנשים נרשמים, אנשים נרשמים, רק תדעו שיש כבר היום רישום לטיסה למאדים.
אנשים נרשמים לכל דבר, תקשיב, כל דבר היום. אוקיי, אני רוצה להודות לך, דוקטור יאיר גליק, מנהל המחקר בחברת ספייס פארמה. תודה לך על השיחה הזו.
תודה לכם, יום טוב.
אני רוצה לחזור ליום דרווין, 210, יום הולדת 210 לדרווין. פרופסור אריאל צ'יפמן, זה החלק החשוב ביותר של השיחה שלנו, הוא ההתנגדות לאבולוציה. מי אחראי להתנגדות הגדולה? האם מדובר בהכרח באנשי דת שמתנגדים לאבולוציה? מדוע יש עדיין התנגדות לתורה הזו? ולא למשל למכניקת קוונטים, לתורת המיתרים, לתורת היחסות?
שאלה מצוינת. ונתחיל אולי עם התיאור של הבעיה. אני חושב שאין תחום מדעי שלכל כך הרבה אנשים שלא מבינים בו יש דעה כל כך נחרצת עליו, חוץ מאולי שינוי אקלים.
העיקר שהוא מעורר סקרנות.
אני נתקלתי, אוקיי. נתקלתי בהרצאות בבתי ספר, ילדים בבני 10-12, כבר יודעים, בלי שיש להם איזושהי השכלה מדעית, כבר יודעים שאבולוציה זה משהו שצריך להתנגד לו.
מעניין.
כלומר, הידע המדעי המוגבל שלהם כולל את העובדה שאבולוציה זה רע. וזה לא רק בסביבות דתיות. זה במידה רבה גם בסביבות מה שאנחנו מכנים מסורתיות.
אז למה זה כך? למה מי שהוא איש אבולוציה נחשב לו איש שמאל ואנשי הימין... סתם אני מנסה להרבב בין גישות. אבל באמת למה הדבר הזה מעורר כל כך הרבה זעם, התנגדות? כפי שאמרת, הוא גם אולי בקרב... לא מתוך התנסות, לא כולנו למדנו, גם אני לא למדתי באוניברסיטה בצורה מסודרת על תורת האבולוציה. אבל הדבר הזה באמת גורם להרבה אנשים התנגדות.
אז זה כנראה השורשים של זה מאוד עמוקים, וחוזרים 100 שנה אחורה ויותר. ההתנגדות לאבולוציה התחילה עם דרווין, אבל התחזקה דווקא בראשית המאה ה-20, כשהאבולוציה נתפסה כאחד הסממנים של החילוניות והליברליזם והבריחה מהמסורת.
וזה לא נכון?
ודאי שזה נכון. אבל זה נכון בגלל ההקשר החברתי, לא בגלל שאבולוציה בפני עצמה היא חילונית או ליברלית, אלא בגלל שהאבולוציה הייתה חלק מהתהליך הליברליזציה והחילון. והזכרתי קודם, כשהספר של דרווין יצא, זה היה הספר שכל האינטלקטואלים הבריטים היו חייבים שיהיה להם בבית, אז זה המשיך להיות חלק משמעותי מכל התנועה הליברלית החילונית, התבססה במידה רבה על אבולוציה. אז ההתנגדות לאבולוציה היא לא כל כך מתוך ההתנגדות לרעיון המדעי.
אלא
מתוך ההתנגדות להקשר החברתי ולמשמעויות החברתיות שהאבולוציה נושאת איתה. אז אין אפריורי...
היא הפכה להיות סמל, תורת האבולוציה הפכה להיות סמל של החילוניות, של הליברליזם וכו'.
בדיוק. ובגלל זה ההתנגדות היא במידה רבה מחוגים שמרנים. שמרנים לא בהכרח דתיים. כלומר, גם גופים שמרניים חילוניים, בהרבה מאוד מקרים נוטים להיות אנטי-אבולוציוניסטים.
מעניין. זאת אומרת שזה לא עניין דתי בהכרח.
זה לא בהכרח עניין דתי.
זה היה יותר פוליטי, יותר נכון. חברתי וכו'.
נכון.
וואו.
עכשיו, חלק גדול, כמו בכל התנגדות לרעיון, חלק גדול מההתנגדות נובע מהצגה שגויה. יוצא לי די הרבה, בכוונה או לא בכוונה, להסתובב באתרי אינטרנט של בריאתנים ולקרוא את הספרות הדתית היהודית האנטי-אבולוציוניסטית.
שמה עיקר הטענות? למה יש עדיין קופים אם נוצרנו מקופים?
בדיוק, בדיוק.
אלה הטענות?
עיקר הטענות הם מה שנקרא טיעוני איש קש. כלומר, מציגים את האבולוציה בצורה שגויה, ואז תוקפים את ההצגה השגויה של אבולוציה.
אז תן לי כמה טענות כאלה, זה מעניין. למשל,
למה יש קופים?
למה יש עדיין קופים אם התפתחנו עם הקוף?
נכון, למה יש עדיין קופים?
אתה אומר שאני פעם הייתי קוף, אז למה זה שיש עדיין קופים?
האם אתה קוף מצד אבא שלך או מצד אמא שלך?
אם כן, פגעת במשפחה, התחלת עם לרדת על הורים. לא, אבל באמת, אז אם התפתחנו מהקוף, למה יש עדיין קוף? אבל התשובה היא שבכלל לא התפתחנו מהקוף, נכון?
התשובה היא שכן התפתחנו מקופים, אבל זה לא שהקופים כולם הפכו לבני אדם. ענף מסוים בתוך הקופים הפך לקופי אדם, וענף אחד בתוך קופי אדם השתנה להיות בני אדם. עוד הצגה שגויה של אבולוציה, זה מה שאתה בעצמך אמרת קודם, של החזק שורד.
נכון.
ואז קראתי...
אז כל החלש צריך למות.
בדיוק, קראתי טיעון מאוד מורכב, אם החזק שורד, כפי שדרווין טען, איך זה שיש עדיין בעלי חיים חלשים? איך זה שיש עדיין חיות שנטרפות על ידי טורפים, אם החזק שורד? דרווין אף פעם לא אמר שהחזק שורד. זה אגב פרשנות שגויה שלו שאני סוטה קצת לכיוון אחר, אבל למשל הנאציזם התבסס במידה מסוימת על פרשנות שגויה חברתית.
רק חיפשו כל תיאוריה שאולי אפשר איכשהו להצדיק את ההרג הזה, את הרצח.
יש איזשהו ענף שלם בתוך הפשיזם ובתוך כל התנועות הנאציות וקרובים שמתבססות במידה רבה על פרשנות חברתית של דרווין. אז אם דיברנו על התנגדויות, כמו שמתנגדים לאבולוציה, מתנגדים לדרווין, כאילו שהיטלר היה דרוויניסט, ובשם הדרוויניזם התרחשה השואה, זה טיעון ששמעתי. כמו שמעתי ממש אנשי דת יהודים אומרים, איך אנחנו יכולים להאמין באבולוציה כשהיטלר היה דרוויניסט ובגללו קרתה השואה? זה טיעון שהוא מופרך לחלוטין.
כן, אבל כפי שאמרת גם, ככל הנראה באמת, הנאצים השתמשו בעיוות וסילוף של תורות מסוימות, והצדיקו את המעשים האיומים שלהם, בין היתר במה שהם רצו.
נכון.
גם אם לא הייתה הצדקה, גם הם היו רוצחים.
אז השילוב של...
בא להם טוב.
כן. השילוב של הפחד מחילוניות וליברליזם, והשילוב של השימוש השגוי בדרוויניזם על ידי גופים
אוקיי, פשיסטים. אז אתה אומר שההתנגדות היא לא בהכרח, זו שמרנות. זה לא בהכרח משהו דתי, ההתנגדות לתורה הזו.
נכון.
אז בוא, אם אתה רוצה לנקות את הלכלוך הזה, או את חוסר הדיוק בשיחות הסלון סביב התורה הזו, אז איך היית מזקק את התורה, את תורת האבולוציה, לשלושה משפטים? לא החזק, לא החזק שורד, ולא התפתחנו בהכרח מקופים, אז מה הלוגיקה? אני עכשיו מתכנת את היצורים בכדור הארץ. מה הכללים?
אני אחזור למה שאמרתי בשעה הקודמת, של שני הנדבכים של האבולוציה.
כן.
נדבך אחד, זה הנדבך של הברירה הטבעית, שזה אגב הרבה מתנגדי האבולוציה מקבלים. את העיקרון של ברירה טבעית, שיש שינויים מדרגתיים לאורך זמן, שנובעים משינויים קטנים, שנובעים מהישרדות.
בכל מין יש שינויים קטנים, בעבר לא ידעו שאלה...
זה טיעון שקשה להתנגד בו, ובאמת הרבה מאוד מתנגדי אבולוציה מקבלים את זה.
אוקיי.
הנדבך השני הוא הנדבך התצפיתי, שאנחנו רואים שמינים משתנים לאורך זמן. כלומר, שינויים הם דבר אמיתי, יש לנו גם... בזמן אמת, בבעלי חיים מסוימים, אנחנו יכולים לראות שינויים לאורך זמן, וגם אם אנחנו מסתכלים על הממצא המאובן, אנחנו יכולים לעקוב אחרי שינויים הדרגתיים, ברמת מין, ברמת תכונה, ברמת תהליך, ברמת מאפיין צורני מסוים, וממש לראות איך הוא משתנה.
אז אני אשוב למשהו שכבר קצת שאלתי בתחילת השעה הזו, האם אנחנו צפויים להשתנות? האם האבולוציה עדיין חלה עלינו היום?
האבולוציה...
אנחנו חלק מתהליך, זה תהליך שנעצר מתישהו, זה מה, הסייבורגים, השתלה של צ'יפים, זה יהיה השלב הבא, או שזה סתם...
אז כל זה לא אבולוציה. כן. זה שינוי, שינוי מכני, שינוי טכנולוגי. ודאי שמבחינת אבולוציה טכנולוגית, אנחנו צפויים להמשיך להשתנות, אנחנו כבר משתנים. הרי אין בעולם כמעט בן אדם בין יותר מ-50 או 60, שלא נתמך על ידי אינסוף כימיקלים קטנים בצורת גלולות. אז זה תהליך שהוא אבולוציוני טכנולוגי, אבל הוא בהחלט מתרחש. אבולוציה במובן האמיתי של שינוי גנטי, אמרתי קודם שאבולוציה בדרך כלל מתרחשת באוכלוסיות קטנות. בגלל שהאוכלוסייה האנושית כל כך גדולה, שינוי שיקיף את כל האוכלוסייה האנושית מאוד בלתי סביר. אבל דווקא הנושא שדיברנו עליו קודם, של מדע בדיוני, של מושבות של בני אדם על כוכבים אחרים, זה המקום שבו בהחלט יכולה להתרחש בעתיד הרחוק, אבולוציה באוכלוסיות קטנות. יש הרבה ספרי מדע בדיוני שמדברים בדיוק על זה, על האבולוציה הנפרדת של אוכלוסיות בני אדם בכוכבים שונים.
מעניין.
אז זה כיוון אחד. כיוון אחר של אבולוציה שגם כן מתרחש, זה העובדה שהרבה מאוד מוטציות שליליות הן כבר לא שליליות. פעם עם סיסטיק פיברוזיס היית מת. היום אנשים יכולים לחיות עם סיסטיק פיברוזיס ולהעמיד צאצאים, ולכן כל מיני תכונות, זה לא יפה להשתמש במולה שליליות כי זה טעון, אבל תכונות שגורמות לפגיעה בתפקוד.
כן.
שבעבר היו תכונות שהיו פשוט לא שורדות באוכלוסייה, היו גורמות למוות. כיום זה תכונות ששורדות וממשיכות ומעמידות צאצאים בגלל הרפואה המודרנית. זה תהליך אבולוציוני.
זאת אומרת שהרפואה היא דווקא מתנגדת ל...
רפואה גורמת לאבולוציה לעבוד אחרת.
כן, מעניין.
כלומר, תכונות שבעבר היו תכונות שליליות מבחינה אבולוציונית, כיום הן ניטרליות מבחינה אבולוציונית. עכשיו, עדיין אני חוזר לעניין של ה...
אני יכול רק לקשר את זה, יש לא מעט קומיקאים מפורסמים מאוד, שאומרים שאם אתה אלרגי לבוטנים, אז אולי זה חלק מהאבולוציה, ככה מכחידים את האנשים האלה ולא צריך לעזור. שוב, כפאנץ' וכו'. אבל לא.
אבל עדיין אני חוזר לעניין של אוכלוסיות האנושיות המאוד גדולות, מבחינת ההשבעה לאוכלוסייה האנושית כולה, זה זניח. כלומר, אותם תכונות שבעבר היו תכונות שליליות והיום הן ניטרליות, זה משפיע ברמה האישית על אותם אנשים בצורה מאוד משמעותית, אבל על האוכלוסייה כולה השפעה זניחה. אז שינוי אבולוציוני בבני האדם כולם לא יתרחש כל כך מהר.
מאכזב, לא נצמיח כנפיים.
בטח לא בדורנו.
לא. טוב, אז באת לבייס. טוב, אנחנו נשמע שיר ואז נעבור לאורי פינק שידבר איתנו על אבולוציה של גיבורי על. בבקשה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אנחנו מציינים את יום דרווין. פרופסור אריאל צ'יפמן נמצא איתנו כאן. רגע לפני שנמשיך לדבר על אבולוציה, שימו לב, עקב עבודות יחולו שיבושים בקליטת שידורי רשת כאן תרבות במרכז הארץ, בתדר 105.1 FM. ניתן להאזין לנו גם בתדרים 104.9 וגם 105.3, וכמובן ביישומון כאן אודי. לשמוע אותנו בצורה של הסקטים, זה השלב הבא באבולוציות השידורים הרדיופוניים. אבל אני רוצה לחזור, אנחנו דיברנו על מחקר אבולוציוני, אנחנו יודעים שדרווין חקר, מצא, ניסח את התורה האבולוציונית, אז אתה בעצם אומר לי שהיום חקר האבולוציה, מה, זה רק חקירה היסטורית? חוקר אבולוציה היום, אתה אומר לי שהוא נוכל.
חס ושלום.
תן לי לאור הפרובוקציות.
הפרובוקציות זה אני, לא?
כן, בבקשה, לא, חשבתי, אבל אתה, אוקיי. מה אתה אומר? יש היום מקום לחוקרי אבולוציה? מלבד כמובן חקירה היסטורית וניתוח כתביו של דרווין.
יש מחקר אבולוציוני, הוא מחקר מאוד רחב.
היום? גם
היום? היום, היום. תחום האבולוציה הוא תחום ענק. יש אלפי חוקרי אבולוציה, יש כנסים, יש אגודות. אני אישית הולך לפחות שלושה סוגים שונים של כנסים של חוקרי אבולוציה. אבולוציה יכולה להתמקד בכמה סוגים של שאלות. יש את שאלת תיאור ההיסטורי של איך אבולוציה של קבוצה מסוימת התרחשה. אני למשל מתעניין באבולוציה של פרוקי רגליים. אז אני רוצה להבין איך מגוון פרוקי רגליים נוצר, מניין הם הגיעו, איך הענפים השונים השתנו, ואת זה אפשר לחקור או על ידי הסתכלות במאובנים, שזה עדות כמעט ישירה, כן. או על ידי הסתכלות השוואתית של בעלי חיים שקיימים כיום, וניסיון לשחזר אחורה על סמך מה שקיים כיום, איזה שינויים התרחשו, הסתכלות בהתפתחות עוברית, הסתכלות ברמת הגנום השלם, אז זה יותר האבולוציה היסטורית של איך תהליכים השתנו, איך אורגניזמים השתנו. אפשר להסתכל על אבולוציה של תכונה מסוימת, של מאפיין מסוים, של מערכת מסוימת, אבולוציה של מערכת החיסון, אבולוציה של העין, אבולוציה של כיסוי הגוף, אבולוציה של מחלות. אז זה עוד ענף באבולוציה.
יכול להאמין שהכל אבולוציה, מלבד מערכת החיסון, היא מורכבת מדי.
מערכת החיסון היא אחת המערכות שעוברת את האבולוציה המהירה ביותר, בגלל שכל הזמן היא צריכה להסתגל לשינויים.
זה גם נכון. צריך ללמוד כל הזמן. בדיוק. נכון.
המחקר האבולוציוני הכי הכי מסעיר עכשווי, זה אבולוציה של מערכת החיסון, כי זה קורה בזמן אמת.
אז אתה מאמין שתורת האבולוציה זה כמובן הדבר המדעי הנכון, מלבד מערכת החיסון שהיא תולדה ישירה של בריאת האל. כי זה משהו שהוא משתנה מהר ופועל בצורה מדהימה, מופלאה.
אתה אמרת.
בבקשה, אוקיי. טוב, אנחנו רוצים לעבור ברשותך לדוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, הזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. כן, אנחנו עוברים אל הפינה, אז חשבנו. פינה במסגרתה, דוקטור ארז גרטי, עושה לנו סדר ומסביר לנו מה מדעי ומה פייק ניוז מדעי. חדשות כזה, והנה השאלה של דורנה בילדי מתל אביב. מדוע אנחנו מוכרחים לסיים את מרשם האנטיביוטיקה עד הסוף? זאת אומרת, לבלוע את הכדורים עד הסוף ולא להפסיק באמצע. האם זה נכון? טוב, זו שאלה מצוינת. שלום לדוקטור ארז גרטי.
שלום, שלום.
טוב, קודם כל חייבים לסיים. אני יודע שנהוג לומר שכן, אבל גם שמעתי שפתאום איזה רופא אחד אמר שלא חייבים לסיים.
לפי הנחיות שיש היום של רשויות הבריאות, צריך לסיים. לסיים, אבל השאלה היא כמה זמן. זאת אומרת, יכול להיות, יש סוגים של אנטיביוטיקה שנותנים לשבעה ימים, לעשרה ימים, חלק פחות אולי, אבל הזמן שקיבלת את האנטיביוטיקה צריך לסיים, ויש לזה סיבה די טובה. האנטיביוטיקה זה אחד הדברים הכי טובים שקראו לרפואה, אפשר להגיד, באלפי שנים האחרונות. ממש באבחה אחת, כל מיני מחלות שהסיכון למות מהן מזיהומים היה מאוד גבוה, פתאום בעזרת כדור או סירופ בתוך ימים ספורים עבריים לחלוטין. יש סוגים שונים של אנטיביוטיקות שפוגעות בחיידקים השונים, ואנחנו יכולים, זה מאוד עוזר לנו להילחם בהם וזה נהדר. מה הבעיה? שהיום הרי זה יום דרווין, וחוגגים את יום הולדתו של אבי תורת האבולוציה, והחיידקים הם אלופים בהתאמה לסביבה חדשה. כשאנחנו לוקחים אנטיביוטיקה, אנחנו משנים את הסביבה, במובן מסוים מחסנים, עושים להם חיים יותר קשים, קשה להם יותר להתרבות, קשה להם יותר לסגשג, בגלל הנוכחות של האנטיביוטיקה, אבל היה ויש חיידק אחד שיש לו איזושהי מוטציה, שמאפשרת לו להתקיים בנוכחות האבולוציה, וזה לא חייב להיות עמידות מלאה, זה יכול להיות אפילו עמידות חלקית מסוימת, אותו חיידק לא ימות ישר, הוא ימשיך לשרוד, לסגשג במידה מסוימת.
באמת, בעולמם של החיידקים רואים מהר מאוד את האבולוציה, ואת השינוי התכונתי או הגנטי וכו'.
בהחלט, מהר מאוד, זאת אומרת, רק שיהיה חקנה מידה, לפתח אנטיביוטיקה זה סדר גודל של 15-20 שנה, לפתח עמידות לאנטיביוטיקה זה עניין של ימים, של וואו. ימים בודדים. יש איזה סרטון שצולם במעבדה של פרופסור קישוני מהטכניון לפני כמה שנים, שרואים בזמן אמת התפתחות של עמידות לאנטיביוטיקה, שהוא לקח מן צלחת גידול חיידקים ושם רמות עולות של אנטיביוטיקה ונתן לחיידקים לגדול, ורואים ממש את החיידקים הולכים ופולשים לאזורים עם הריכוזים הגבוהים יותר של אנטיביוטיקה. זה פשוט מפחיד, זה סוג של סרט אימה, הייתי אומר.
וואו.
אז אנטיביוטיקה זה משהו שצריך לקחת אותו רק במצבים המתאים. יש לנו איזה וירוס, איזה שפעת או משהו בסגנון הזה, אנטיביוטיקה לא תועיל לנו ואין טעם לקחת אותו. אבל אם כבר קיבלנו אותו, אז לקחת אותו עד הסוף.
לא צריך. אחרת, כן. זהו, לא טוב.
אחרת אנחנו נותנים הזדמנות לחיידקים שיש להם עמידות חלקית לסגשג, ושהעמידות הזאת תלך ותגבר, ובסופו של דבר אנחנו יוצרים פה חיידק עמיד לאנטיביוטיקה, ולצערנו יש יותר מדי כאלה.
טוב, אני מודה לך, דוקטור ארז גרטי, ראש תחום תקשורת המדע במכון דוידסון, לזרוע החינוכית של מכון ויצמן למדע. תודה לך. ואנחנו עוברים לפינת גיבורי העל שלנו. השאלה היא של המאזינה אסתר שקד מנבן מונוסון, האם קופים זוכים למקום של כבוד בעולם הקומיקס? קופים! שלום לאיש הקומיק של ישראל, אורי פינק.
בוקר טוב, דודו, תשמע.
יש גיבור על שכוחותיו הם כוחות הקוף?
איזה עולם נפלא נפתח בפני אתמול, כן, שהייתי צריך לעשות מחקר על הפינה לכבוד היום, על הקופים בקומיקס. אז גיליתי עולם מופלא, באמת, זה קופים בקומיקס. מסתבר שזה להיט מטורף.
כן?
זאת אומרת, האמת שדווקא בקרב הטובים, זאת אומרת, יש איזה כמה גיבורים, כמו, אני יודע מה, יש את בפו, הקוף של סופרמן, אתה יודע, שבשנות ה-50, את הבעיה, כאילו, בכל תעשיית הקומיקס, כאילו, לא יכלו לעשות שום דבר בעצם, היה כזאת אווירה מאוד שמרנית וזה, אז לא יכלו להראות רעים, לא יכלו להראות רובים, אז כאילו חיפשו כל מיני רעיונות לסיפורים וכל מיני דברים הזויים כאלה, אז ואז החליטו שלפני שהאבא של סופרמן שלח את החללית עם הבן שלו לכדור הארץ, אז הוא ניסה כל מיני חיות אחרות. ואחד מהם היה בפו הקוף, ובפו הגיע לכדור הארץ, והוא פה קוף נחמד עם כוחות כמו סופרמן. אתה לא חושב שזה מאוד מרגיע שיש מסתובב בינינו קוף, זאת אומרת, אחד הדברים שקופים עושים, לא יודע אם זה היה כל כך טוב עם הכוחות של סופרמן, אם אתה יודע למה אני מדבר. אבל יש גם, למשל, את סיים סימיאן, שהוא דיטקטיב צ'ימפ, הבלש השימפנזה, שזה גם כן דמות מאוד הזויה מאותה תקופה, שהוא גם, דרך אגב, גם צייר קומיקס במקצוע הדיטקטיב צ'ימפ. יש את גורילה מן, כן, גורילה מן, שזה בן אדם שהוא השתיל את הראש שלו, אז לא יודע בדיוק גורילה, אבל הוא לקח את הראש שלו והשתיל אותו על גוף של גורילה, שזה כן, זה נראה, תחשוב איך זה נראה, זה נראה גרוע, אבל זה קצת גם מטריד מאוד.
זה כאילו שדה ניסויים מושלם בעולם גיבורי העל והקומיקס. עושים שם הכל, ומה שתופס, זה האבולוציה האמיתית של החזק שורד, הסיפור הטוב שורד.
נכון, וגם הקטע הוא שיש איזה משהו, היה תקופה ארוכה, שכל הזמן הם היו שמים בשנות ה-60 וה-50, היו שמים גורילה על העטיפה, החוברת הנמכרת יותר. ככה זה היה קורה.
זה מצחיק מאוד.
כן, זהו. ואז העורך אמר לכולם, חבר'ה, אי אפשר ככה. אתם לא יכולים כל גילר נשים גורילה. כן, אין. אתם צריכים פח בשלוש חוברות גורילה, זהו. ואז היה באמת דמות של טיטאנו. טיטאנו זה כמו קינג קונג, רק שיורה לייזר עם העיניים. אוקיי? זה בעצם הקטע. יש גם עמי, אבל יש את הדמויות הרעות הרציניות, את עיר הגורילות באפריקה, שם שולט, יש שליט נחמד בשם סולובר, אבל יש שם גם רשע שקוראים לו גורילה גרוד, שהוא אויב של הפלאש, זה עיר שלמה, ממש סופר משוכללת, סופר כמו וקנדה, כן, של הבלק פנתר השחור, רק שכל התושבים גורילות, כן, כולם גורילות, בלי בגדים, כן, מסתובבים שם, וגורילה גרוד בידי פעם ככה עושה גיחה אלינו ונסה לכבוש את העולם, וכאלה הוא דמות, מכל הגורילות הוא הכי ותיק, הכי ותיק מכל הדמויות של הגורילות. וכן, ממש זה ככה, עכשיו יש הסבר לזה, אומרים שכאילו, בעצם הגורילה הוא באיזה מידה מסוימת ההיפוך האינטלקטואלי של גיבור העל. כן? גיבור העל זה מין בן אדם שמגיע לשיא האבולוציוני שלו, כן? הוא, לשיא היכולות, כאילו הגורילה כן. היא מין בן דוד עתיק, כן? שמראה מאיפה הגענו והפוך, כאילו דבולוציה מסוימת. אז אולי זה גם מסביר את האובססיה היחסית שיש בעולם עולם הקומיקס לגורילות. יש גם את ה... יש איזה, כמו ארבעת המופלאים שנסעו לחלל וקיבלו כוחות על, אז היה איזה מדען רוסי שנסע לחלל עם שלוש קופים, שלושה קופים, כן? שלושה קופים, וכל אחד מהקופים חזר עם כוחות על, כמו ארבעת המופלאים, כן? והם אויבים של ארבעת המופלאים, איזה מדען רוסי ושלושת הקופים עם כוחות העל שלו. בקיצור, יש עולם, אני באמת, אתה יודע, נותנים לי את כל פעם איזה נושא, ואני ידעתי שקצת יש גורילות.
אבל מתברר שעולם הקומיקס הוא 100% קופים ו-0% השאר.
מה עם עולמו של טרזן בקומיקס? זה גם כן עולם עתיר קופים.
תקשיב, לא נעים לי לגלות, אבל לפני שבוע קניתי שתי חוברות של טרזן.
בילדותי, הקומיקס שקראתי הכי רבה היה הקומיקס של טרזן.
תקשיב, זה עדיין נמכר וקניתי. נקמה, ולא יודע במי, אבל קניתי חוברות. זה עדיין מודפס. קומיק של טרזן, איזה כיף.
כן, זה בסך הכל קומיק איטלקי, כמה שאני יודע, הקומיק של טרזן, מה שמכרו בארץ משנות ה-70, והיום מוכרים גם, זה משהו איטלקי משנות ה-70, וזה, כן, גם טרזן. כן, גם טרזן, אתה קורא אותו בשביל הגורילה, לא בשביל ה...
צודק לגמרי. תודה רבה לאורי פינק, איש הקומיק של ישראל, תודה לך.
יאללה, ביי.
טוב, אנחנו מתקרבים לסיומה של השעה השנייה המרתקת שלנו, שעוסקת בדרווין עם פרופסור אריאל צ'יפמן. דיברנו על אבולוציה, על חוקרי אבולוציה. יש עדיין שאלות שנותרו פתוחות בתורה הזו, או שאתם באים בביטחון מלא מתוך התנשאות או לציבור שלא מאמין בתורה?
יש הרבה מאוד שאלות
פתוחות. אני רואה שאתה לא מתעצבן, כן, מהניסיון לא מתעצ... שלי לעורר פה פרובוקציות. אוקיי.
יש הרבה מאוד שאלות פתוחות מטיבו של המדע, שככל שאנחנו יודעים יותר, אנחנו מגלים כמה אנחנו לא יודעים.
אז מה אתם שווים אתם עם כל המדע הזה שלכם?
אנחנו מייצרים תשובות, ואנחנו גם מייצרים שאלות במקביל.
וגם תרופות. אוקיי,
וגם תרופות. נכון. אז מה השאלות הפתוחות? אייל דיבר קודם על... על אלטרואיזם, אז אחת השאלות שעדיין מתווכחים עליה די הרבה, זה עניין של מקור של אלטרואיזם, איך אלטרואיזם נוצר, אז יש תשובות, אבל התשובות לא מושלמות. אז חוקרים כדוגמתו של אייל עובדים הרבה מאוד על השאלה הזו. שאלות ספציפיות של קבוצות מסוימות, אבולוציה של קבוצה מסוימת, אבולוציה של תכונה מסוימת, אנחנו רחוקים מלדעת הכל. אני אחזור לפרוקי הרגליים, שהם הקבוצה האהובה עליי, אנחנו יודעים מעט מאוד על האבולוציה המוקדמת מאוד של פרוקי רגליים. איך נוצרה התופעה המופלאה הזו שהיא פרוקי רגליים, שהם כיום בעלי החיים המוצלחים ביותר על פני כדור הארץ?
כן, הם נחשבים למוצלחים, למה? כי הם כמותית,
הביומסה
שלהם?
כמותית, ביומסה, מספר מינים, מגוון, אנחנו לא מבינים למה הם כל כך מוצלחים, מאיפה זה הגיע. זו שאלה פתוחה. והרבה שאלות מנגנוניות, מה המקור של השונות, איזה סוגים של שונות משפיעים באמת על אבולוציה. יש גם שאלות תיאורטיות עקרוניות של האם התיאוריה האבולוציונית הנוכחית מספיקה, האם צריך לעבות, לא לשנות, אבל לעבות את התיאוריה, האם אנחנו הולכים בדרך הנכונה. אז זה תחום שהוא בהחלט עדיין סוער ושוקק, עם הרבה מאוד ויכוחים ודיונים.
אז גם ברמה המדעית, ועדיין משהו שמעורר מחלוקת, אבל כפי שבאמת דייקת אותנו, לא מדובר במחלוקת בהכרח בין... אחת, מדובר במחלוקת בין אנשים שלא מכירים את תורת האבולוציה, לבין, ורק רוצים להביע דעה, וזה גם לגיטימי. אני גם אוהב להביע דעה על סרטים שלא ראיתי, ועל סדרות שלא ראיתי. לא, בא לי. בא לי להגיד מה דעתי, אבל זה מעבר לזה. הדיון הוא יותר פוליטי ופחות דתי.
נכון.
אתה אומר, כי באמת נכון. אני חושב שזו הנקודה המסקרנת ביותר, ואין ספק שהתורה הלא אינטואיטיבית הזו, כשאתה מבין את הטריק שלה, זה הופך להיות משהו מאוד מרתק ונשמע הדבר הנכון. זאת אומרת, אלה הם יוכיחו לנו אחרת.
אכן.
כמובן. אוקיי, אז הנה חגגנו. יום הולדת 210 לדרווין, איש צנוע, שבסופו של דבר, דרך הרבה מאוד, באמצעות סקרנות, והתבוננות בסביבה הוביל אותנו לאחת מהתורות המרתקות ביותר שנלמדות היום בבתי ספר, כן מלמדים או שלא,
באופן
שעדיין
חלקי,
יש מחלוקת.
באופן חלקי, מלמדים טוב, בארץ.
פשוט לשדר את הסדרה, יו היה וזה הכל. אנחנו רוצים להודות לכם שהזנתם לנו, תודה מעומק הלב, לראש המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית בירושלים, פרופסור אריאל צ'יפמן, תודה רבה לך.
תודה שרחתם אותי.
זה המרתק. האורך שלנו רז חסון, המפיקות הן אלכסנדרה לוי איקר וליטה ליטי אמירן, על הביצוע הטכנית די ג'אלון מקלר. תודה רבה ליגר שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות היישומון החינמי כאן אודי. שימו לב שעקב עבודות יחולו שיבושים בקליטת שידורי כאן תרבות במרכז הארץ בתדר 105.1 FM. ניתן להאזין לנו גם ב-104.9 וגם 105.3 וכמובן ביישומון החינמי כאן אודי. שיהיה לכם יום דרווין נעים ושקט, מיד אחרינו גם כן תרבות עם גואל פינטו, מיד השידור יעבור לאולפן שלו בתל אביב, דרך כמובן עשרות בתי הקפה, הסודה והלימון שמגרדים כזה ליד הקפה. להתראות לכם, יום נעים ושקט.